מעולה, אתה לא מסתכל. אני יכולה להתחיל להקליט אותך בלי שאתה שם לב.
עכשיו זה כאילו טבעי, זה טבעי.
כן, אני לא עורכת.
ברור. לא, רק אמת. רק אמת וריל טיים.
אנשים מעדיפים את זה מאיזושהי סיבה, אני חושבת שהאינסטגרם דפק את כולנו.
כן. גם הייתי גם בכלל להכניס את התרבות שלה, כאילו קאטים המהירים, כאילו אין לך בכלל זמן לנשום. זאת אומרת, כל שהייה, כל פאוזה.
כן, מקוצרת. אבל זה הג'אמפ קאט שהכניס היוטיוב. נכון. שזאת מכשה אני התבגרתי, זה מדהים כמה זה, זה כאילו כבר ותיק באיזושהי רמה.
מה זה ותיק באיזושהי רמה? תשבי כמה זמן עבר? זה בפאקינג...
15 שנה פלוס.
יותר, מה זה? לא, אנחנו ביוטיוב זה מ-2005.
כן, אבל הג'אמפ קאטים התפתחו יותר מאוחר.
לא, אני רק אומר, כאילו, מן ה-experience הזה של כאילו, התרבות סרטונים היא כבר, זה כבר המון המון זמן. זו שאלה מעניינת, אני לא יודע להגיד לכם כאילו, מן הג'אמפ קאטים זה באמת משהו שאתה יכול לייחס רק ליוטיוב, כאילו, אנחנו, בטח את זוכרת, היה לפני זה עידן כאילו, מין דיווי של קלטות, של כאילו תרבות סקייטרים נגיד, וכאילו אסתטיקה שלמה שכאילו...
פנזינים בקלטות, כן.
בדיוק, אהבתי מאוד את הדימוי, כן, בדיוק, פנזינים בקלטות, שגם שם היה מלא כאילו ג'אמפ קאטים במובן של כאילו מין לחסוך בעריכה ולחסוך באפקטים, ולעשות כאילו מין מישהו מופיע ומישהו נעלם, או עריכה אפילו, מה שקראו פעם, עריכה קליפית, כאילו.
אתה מדבר על ג'קס, שיצאו משם, שהם מאוד מוכרים בהקשר הזה. כן, זה מין תת תרבות כזאת, אתה יודע, רחוב מגניבה, אבל מצד שני לבנה נורא.
מאוד, לא זו.
כאילו, אני לא אומרת לבנה בקטע מעליב, הפעם. הנה, רואה איך השתניתי מהשביעי באוקטובר.
הנה, לא.
איזה יופי, אני כבר לא שונאת את כל הלבנים.
תגידי מערבי.
אבל אני בצד שלהם. המערבי זה הציר שאני רוצה שנצח.
בגלל זה עשיתי את זה, אז את לא בציר של people of color? לא בעד אנשים החומים?
אני חושבת שהאנשים החומים שחיים במערב, מאוד נהנים מהזכויות אזרח שכבר יש להם, והם לא מעוניינים שנחיה כולנו בתיאוקרטיות / מבנים פשיסטיים. והם כן מעוניינים.
אני רואה שהגענו ישר ל-heavy politics.
כן, אם אתה רוצה אפשר לדבר על יהדות כגורם הלאומי, ולמה זה מוביל לאנטישמיות.
דווקא אני התכוונתי, האם את מתחברת לקטגוריזציה הזאת של people of color? כי אמרת כאילו white people, זאת אומרת, אני דווקא כן משתמש בביטוי white people, כי אני חושב שזו הבחנה סוציולוגית מדויקת. כי יש אנשים לבנים במובן הקטגוריה. זאת אומרת, יש אנשים שהם כאילו האליטה, שהם הנורם, ואני נגיד, שם הדיון, כן נחשב בקטגוריה הזאת. זאת אומרת, אני מאוד מאוד לבן, למרות שאני בעצם לא לבן.
אתה לא לבן.
נכון, בעיניי, זאת אומרת, אני גם יכול to pass, כאילו, אני שסתי חילפי סטודנטים באוסטריה, פעם ראשונה בחיים, הבנתי שאני לא לבן.
מה? אתה נראה כמו הוגה אוסטרי שנרצח בשואה.
זה מה שגם בעיניי, רק שיותר מזה, אני מבחינתי כאילו, אני בן לישראלים, אבל גדלתי בפאקן אפר ווסט סייד במנהטן כיהודי, אז בגיל 13 הגעתי, מה זה לישראל? לא הגעתי לישראל, הגעתי למרכז תל אביב, וכאילו מין, מבחינתי, אני אשכנזי, אני ווייט, והגעתי לאוסטרה, והבנתי שמבחינתם, אני הבחור שאמור לשטוף את השיפוד של השווארמה, כי כנראה גנטית, זאת אומרת, לזה אני הוכשרתי, לדברים שקשורים לדונר וקבב, ניקוי שיפודים, כל מיני דברים כאלה.
אתה גם באזור של הטבלת צבעים, בדיוק, כאילו אתה לא ורוד.
לא הבנתי את זה, לא הבנתי איך מבחינת, לקח לי איזה חודש לגור שם, שהבנתי שמבחינתם אני לא ווייט, וכאילו נשים היו חוצות הכביש, ופחדו ממני בלילה, וזה הרג אותי מצחוק, ואז הבנתי שזה הקריטריון שלי למדינה גזענית. If I don't pass as white במדינה שלך, המדינה שלך חולה.
אחי, הרי ווייט זה קונסטרקט חברתי, כן, רעיוני, הרי זה לא באמת הצבע שאתה נמצא בו.
בעינייך אני ווייט או לא?
בין היהודים הם לא ווייט.
בעינייך, אני במדינת ישראל מולך, ביחסי מאבקים על כוח פה, אני ווייט יותר ממך, כן או לא?
אני לא מקבלת את זה רק בהקשר הישראלי.
אוקיי, לא, בסדר, בסדר.
אני חושבת שכשאנחנו מדברים על גזעים, אנחנו לא מדברים רק בהקשר הישראלי, אנחנו מדברים בהקשר יותר גלובלי.
אוקיי, אז שאני ילד אמריקאי, שאני אומר ילד אמריקאי שהורים שלו ישראלים, אני ווייט באמריקה?
לא, אתה צריך להסתיר סממנים אתניים, סממנים זהותיים.
כן, בדיוק, מסכים איתך.
אתה צריך לחיות במין עם מסכה, במובן של פנון.
כן,
כאילו
כן.
במובן של, אתה חי באיזה דואליות כזאת, שיש לך את הזהות שלך מול האנשים שלך, ואת הזהות שלך מול החברה.
כן.
זה people of color, בהגדרה. לא. עכשיו, זאת דרך אחת, וואי, אנחנו כבר גולשים,
הרי.
פאק את שיחת פתיחה סופר ארוכה, תתמודדו.
את לא רוצה להגיד מי אני?
וואלה, נכון.
כן, כאילו, היה שיחה מרתקת, ואני תמיד אמשיך להיות, רק אני אומר, אולי שווה להגיד מי אני.
כן, טכנית זה בתקציר, אז הם יודעים.
אז אוקיי, זה כבר היה.
לא, אבל אני כן. יאללה, פתיח! אני מגי.
אני אומר.
ואנחנו מרשם לבינג' פלוס אומר, נפגשות פעם בשבוע, לא באמת לשוחח על סרט או סדרה בהקשרים תרבותיים, פילוסופיים, אומנותיים, דיגיטליים, היסטוריים, וכולי. תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, מעדכנת שם כשיוצא פרק, שזה לא כל שבוע לאחרונה. לפעמים מים עם שורה לא ייקח רוח, ודרגו. 5 כוכבים בספוטיפיי, בבקשה, אנחנו צריכים את זה, אנחנו שמאלנים פה, יש מלא מכונת הרעל שעושים לנו 4 כוכבים.
אין דירוג יותר גרוע מ4 כוכבים.
אין דירוג, זה מושך למטה את הממוצע, ולמה? אתה בסדר איתי, תאהב אותי, סיב 5. קונית מתחילים ממה צרכנו השבוע.
בשמחה.
אני אתחיל, אוקיי. פיאסקו, נטפליקס, סדרה צרפתית, שעוסקת בבמאי צעיר שמנסה להעלות את הסרט הראשון שלו, על סבתא שלו שכביכול הצילה יהודים בשואה. זה פחות או יותר סרט אימה לבמאים. כאילו זה כל מה שיכול להשתבש, אבל זה מתחיל מדברים כאילו שלגמרי אתה יכול לעשות, שהם פשלות רציניות, כן? אבל במאי לגמרי יכול לעשות אותם, וזה מדרדר לדברים שהם כאילו סטטיסטית, אתה לא עד כדי כך גרוע, לא נוצר האדם עד כדי כך גרוע. יש בזה משהו מחשל, אוקיי? אז זה כמו שעם השביעי באוקטובר אני קצת יותר מוכנה לפוגרום.
כן.
עם פיאסקו אני קצת יותר מוכנה לזה שהקריירה שלי תארס.
אוקיי, אהבתי דווקא, זה מין כזה קוספליינג כמעט.
בדיוק.
כן, את חיה את זה, מעניין.
עצרתי את הזרימת דם ביד של יואל לאורך כל הסדרה. עכשיו רואים כמה אצבעות פחות, אבל זה שווה את זה. אז עומר, מה צרכת השבוע?
מה אני צרכתי? שאלה ממש טובה. אני צרכתי שתי דברים. א' כל, השלמתי את ה-Slow Horses לכבוד הפרק הזה, כי זה הסדרה שנדבר עליה היום. והאמת שסיימתי את הספר ג'ון לקרה, שהוא סופר בריטי, סופר מרגלים, שהוא הספרות לו היא השראה ל-Slow Horses, סיימתי את הספר שלו, ובקטע פתטיק היה לי יום הולדת, החלטתי שאני אפנק את עצמי, וראיתי דיון 2.
זה לפנק את עצמך.
אפנק את עצמי במובן הזה שאני לא אוהב כאילו קולנוע גדול מפגר כזה, אבל איכשהו כן נהניתי בזה, בבחינתי בהקראי מדיון 1, אמרתי, אני סקרן לראות...
נהנית מדיון 1, יא איש חולה.
במובן הבנים של המילה. כבן. כן, באתי וכאילו מין, הצלחתי לא לחשוב על הדברים שמטרידים אותי במשך כאילו 3 שעות, וזה היה יפה בעיניי, וכאילו טימותי שלמה, כאילו טימותי שלמה,
שלמי,
שלמה, בעיניי עשה כאילו עבודה טובה, אני אוהב אותו כי הוא שיחק ב-The King של נטפליקס, ובגלל שאני כן אמריקאי ואוהב את השפה האנגלית, אני חולה שייקספיר, כאילו,
ואני... הוא משחק את ריצ'רד לב הארי שם?
הוא משחק את הנרי הרביעי.
אוקיי, זה שייקספיר.
זה בעצם שילוב של 2 מתוך 3 ההנריאדות. הבעיה עם שייקספיר זה שזה לא קרי, זאת אומרת, זה באמת הבעיה של זה, גם אתה יודע אנגלית, זה לא,
זה לא נכון, זה לא נכון, זה לזבטיאנית, יש לך, תקשיב, התואר שני בתיאטרון פיאץ', אני קראתי מספיק לזבטיאנית,
זה בדיוק העניין,
אבל יש לך שנפתח לך הצ'קרות.
נכון, אין בעיה, אבל עכשיו, אני לא נפתח הצ'קרות, כי האנגלית שלי לא שם, ולמדתי כאילו, אתה כן לומד זה בספרות בתיכון, אז אם אתה מכיר את הסיפורים, ומכיר את המבנה, ולא פוחד לקרוא כאילו מין איזשהו משהו שיעשה לך ראש ברמת הערך ויקיפדיה, אז לנסות לקרוא את המחזות, או בעיקר לראות את העיבודים הקולנועיים שלהם, זה נורא כיף. ריצ'רד ברנו נתן בעצם הקריירה של ריצ'רד ברנו כשחקן, איזה שהוא עשה איזה, לפי עתי, 40 עיבודי שייקספיר, שהם היום די גרועים, אבל הם דרך נורא טובה להתחבר לשייקספיר. וקינג הוא להערכתי אחד מהעיבודי שייקספיר הקולנועיים המעולים שנעשו.
אוקיי, זה הצרה.
אני,
מי על ההנריאדות.
על ההנריאדות. מי שאוהב את ההנריאדות, זה אושר.
אף אחד לא אוהב את ההנריאדות.
מי שאוהב את הפוליטיקס בריטי אוהב את ההנריאדות.
אחד.
מה, מי לא אוהב את ההנריאדות? מה אני אמור לאהוב? אני אוהב, מה אני אמור לאהוב בשייקספיר?
את הריצ'רדים, נשמה.
לא, אוקיי, בסדר.
מלחמת השושנים.
יו, באמת יש לך תואר שני בספרות, אה? בתיאטרון, רואים את זה.
כן, בבימוי, אמנם התואר השני הוא עושה. אחד, יש פה מיליון מחזות מאחוריי.
אין דבר פחות נודניקי לקרוא בעיניים ממחזות, ואין מדיה שהיא יותר היי ריסק מתיאטרון, כי אם אני הולך להצגה, דבר שאני לא עושה, אבל אם אני הולך והיא גרועה, אני עכשיו לא הולך להצגה 7 שנים. אם אני הולך לסרט והוא בינוני, אני ירד על הבמאי, ושבוע אחרי זה ילך לראות סרט. יש משהו לא סלחני בתיאטרון, בעיקר בתיאטרון שאין לו תקציב, אבל גם תיאטרון שיש לו תקציב, when it's bad, it's fucking terrible.
הכמות כלים שיש לך לעשות מניפולציה על הקהל היא כמעט 0.
כן.
זאת אומרת, יש לך מעט מאוד כלים לזה.
לא, אבל אנחנו יכולים להעמיד פנים שאנחנו בחדר אחר עכשיו.
נחבא את האור, נחבא את האור, ואז המשחק הגרוע, כי אין טייקים, אין קאטים, אין חדר עריכה, אין כלום. יש את השחקן, הוא יצא לדרך, יש לו עכשיו שעה וחצי, והצלחה.
גם קוראים לו ביף, לדמות קוראים ביף או משהו כזה, אתה כאילו...
זה בארתור מילה.
כן, כן. זה גם מסיס את רפנס, זה משהו שישראלים מכירים.
זה אפילו לא הנרי השמיני.
קיצור, אז ראיתי דיון, זה מה שצרחתי השבוע. צרחתי בעצם דברים שעובדו מספרים וספר, כן.
בספר.
בספר עצמו.
אתה אומר את זה בדיכאון מסוים.
לא, אני מנסה, אני חזר, אני הייתי ילד שקורא המון, ואז מאז שאני הייתי כאילו עיתונאי, אני לא מצליח באמת לקרוא ולכתוב יותר, כאילו לקרוא להנאתי.
האקדמיה לא שברה אותך, זה בדרך כלל.
האקדמיה גם שברה אותי 100%, את צודקת, אבל כאילו באקדמיה אתה יכול להאמין, אם אתה לומד פילוסופיה או היסטוריה, אז אתה כאילו מין, כן, אתה יכול לקרוא ספרות, כן? זאת אומרת, זה לא, שאתה באמת קורא לפרנסתך, שאתה קורא, זאת אומרת, אני מרגיש, נגיד, המוח שלי לא יכול לתת יותר מ-10,000 מילה ביום, הן מבחינת כתיבה והן מבחינת קריאה,
ואתה יכול לכתוב 10,000 מילה ביום?
לא, אני אומר כזה מקסימום של אינטייק, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא, נגיד, לקרוא 8 ולכתוב 2, נגיד, זאת אומרת, זה המקסימום, זאת אומרת, אתה יכול to interact עם 10,000, זה גם, זה קיצוני, זה מאוד, אני אומר, זאת אומרת, זה ביום פרודוקטיבי, כאילו, על חצי אטנט, כן? אז קשה לקרוא לכיף, והפעמים היחידים שלי קורא, כבאדם מבוגר, הפעמים היחידים שצריכתי ממש לקרוא, היה בסיני, כאילו, בחופשים. ובשביל אוקטובר התחלתי לקרוא שוב. והתחלתי לקרוא ג'ון לקרה, שזה הספיי נובלס האלה, ואני אף עליהם, כאילו אני קורא אותם back to back to back to back to back, הם כאילו, חשבתי שזה יהיה ממש גרוע, כי כאילו מין זה ספיי נובלס, זה כזה גברים.
ז'אנריקה.
כן, חשבתי שזה כאילו מין ג'ון גרישם מה-50s.
מדויק.
ומסתבר שזה ג'ון גרישם מה-50s, במובן הכי פאקינג טוב של המילה, כאילו זה מדהים.
רגע, אתה קופץ.
לא, זה פשוט נופל תחת מה צרכתי השבוע.
נכון, אבל זה חופף, יש בעיית חפיפה.
סורי, רוצה לחזור לאתנולאומיות ופנון.
עיקרון המשלימות. אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים היום?
על slow horses, אני חושב.
כן, יש טריילר.
I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department, but that's on you. Only screw-ups get sent to Slough House, and I've got to be honest. Working with you has been the lowest point in a disappointing career. Right.
What are you looking for?
The remnants of a once promising career.
אז, סוסים איטיים, או כיתת המבר של השבק של ארץ התה, היא סדרת מתח ריגול בריטית מ-2022. הסדרה עוסקת בבית סלאו, המקום שאליו שולחים סוכנים חשאים למות, משעמום, אחרי שהם מפשלים בעבודה. בית סלאו מנוהל על ידי ג'קסון למב, איש שלגמרי לא יצא מהפלנטה האחרת שהייתה המלחמה הקרה. למב רודה בעודיו הלוזרים ומתבריין עליהם במקום העבודה, אבל כנראה שזה עובד לו, כי מת לו עד עובד אחד פר עונה, שזה מאוד מרשים.
כן, כן.
הסדרה מבוססת על סדרת ספרים, את מייק הרן, היו לה הרבה יותר מדי יוצרים מכפי שאמנה אותם, והיה לה 3 עונות עד כה, משודרת באפל פלאס. הנה, הצגתי, יש
בום,
פרק.
בום,
יש
יפה,
פרק, יש פתיח, יש פתיח. מכאן אנחנו חופשים, לטוס, לסוע.
יס, איזה כיף. אז איך מתחילים? כאילו, הבעיה שלי זה שאני, ונראה לי שגם לך יש את אותו בעיה, שכאילו, רק בא לי לדבר על המטה. בא לי כבר להגיד למה אני בחרתי את הסדרה הזאת, ולמה היא נורא מעניינת בעיניי. כאילו, חלק מזה זה ג'ון לקרה, חלק מזה זה העבודה שלי כעיתונאי. אבל אם יש פה איזה סדר שאת רוצה שנעשה...
אני אנסה, אוקיי, אוקיי.
עבודת המודיעין, היסטוריה של המלחמה הקרה.
בוא ננסה מהסדרה. כן, הסדרה תופסה, אוקיי. שזה מעניין. אחד כי היא ז'אנרית, כמו הספרים. מה אני מתכוון שאני ז'אנרית? שהסדרה ז'אנרית, שבדומה לרומן הרומנטי, יש לה מאפיינים מאוד מובחנים.
מאוד.
הרבה ספרים יוצאים, בדרך כלל כריכה רכה, שבארצות דוברות אנגלית זה אומר משהו.
בכלל יש לציין ששוק הספרים הבריטי הוא שוק ספרים מרתק ומרגש, בגלל שזה עולם דובר אנגלית, אבל הוא לא ענקי כמו אמריקה, יש להם זה, והמייק הרון הזה, זאת אומרת, הוא מצליח ברמה משוגעת, כאילו זה הצליח ביג טיים, כאילו הוא היוג'.
יש פודקאסטים שלמים על הספרים שלו, שבעיניי זה אומר משהו, אם יש עליך מגוון פודקאסטים.
איך אני איתך? השיר פתיחה של הסדרה הוא שיר שמיק ג'גר עשה, בגלל שמיק ג'גר פאקן מעריץ את הסדרת...
שיר טוב.
שיר Strange Game, שיר מדהים, שבו מיק ג'אגר כמעט עושה פרודיה צ'אט GPT של עצמו, זה כאילו מין, הוא אימן מודל שפה על עצמו, ואז הוא אמר, hey צ'אט, hey ג'אגר GPT, can you write the most ג'אגרי song ever in which I make the most ג'אגרי, כאילו אתה רק שומע אותו, it's strange, right? אבל מצד שני הוא מיק ג'אגר והוא אגדה, וגרי אולמן שהוא משחק את ג'קסון לאם, והוא כוכב, לפי די גם שם כסף על הסדרה, גם...
אז הוא גם מפיק.
כן, בדיוק, זאת אומרת, הם כולם חולים על הדבר הזה, כי זה גם, זאת אומרת, אני עכשיו קורא את הספר הראשון, לא בצורה אדוקה, אני חייב להגיד, ואני לא כך נהנה, ואני חושב שהסיבה שאני לא כך נהנה זה כי זה בריטי ברמה שהיא כמעט בלתי נסבלת, ואם אתה לא, זאת אומרת, זה כמו נגיד לקרוא בולניו, זאת אומרת, אם אתה לא מכיר את מקסיקו סיטי, אין לך מה, זאת אומרת, אתה לא מבין מה קורה, אז זה כאילו מי אותו דבר, זה סדרה, וג'ון לוקרה הוא גם מאוד כזה, אבל פה זה משוגע, כאילו, הדמות המרכזית בספר, במובן מסוים שלא נוכחת בסדרה, היא לונדון. הספר עוסק במזג אוויר בלונדון, באוויר בלונדון, בלחות של לונדון, בשכונות של לונדון, במשמעות של להתנייד across London on a foggy day, שיש 42% לחות, כאילו כל מיני הזיות, וזה כוח בריטי, ונראה לי שהם כאנשי לונדון, כאילו מין, זה כמעט פוליטיקת זהויות שלהם.
זה יפה שאמרת בריטי ולא אנגלי, כי ההוגה של הז'אנר הסופר לוקלי הזה, הוא ידידנו ג'יימס ג'ויס.
וואלה.
אם אתה חושב על זה, יוליסס.
תסבירי.
יוליסס, בעצם כל המפלצת שהיא הספר הזה, שכל פרק הוא באמת...
שכמובן לא קראתי בילה.
אני ניסיתי אלף פעם. האמת שקראתי בשלב הזה כבר הרבה מהספר.
לא, בשביל זה קדוש ברוך הוא הביא לנו את ויקיפדיה, ממש הכל בסדר.
זה, ערך ויקיפדיה של זה הוא באורך של התנך. בכל מקרה, אז זה לוקלי נורא לדבלין. הכל הוא כזה הולך לפה והולך לשם. יש היום סיורים על בסיס הספר.
כן.
ובנקודות מסוימות, ובמזג אוויר מסוים, ואגב, הוא יהודי.
ברור.
ליאו בלום.
כן.
ליאו בלום. מקבל מכתב באיזשהו שלב, לתרום לארץ ישראל עצים, לפני...
ענק, ענק.
לפני שיש מדינה בכלל, משהו הזוי. ומשם זה מתקדם, יש לנו את אורוול, דפוק וזרוק בפריז ובלונדון.
ספר מדהים.
מאוד ספציפי, ואנחנו בריגול, זה עוד יותר, זה מחוקם פי אלף. כי בריגול אתה חייב להכיר... את העיר על בוריה, ולא להפסיק להכיר אותה אף פעם.
אוקיי, יפה.
כן.
אני יכול עכשיו לתת ג'ון לקרה שנייה?
תן ג'ון לקרה שנייה.
אוקיי, אז אני מאז השביל אוקטובר קורא את ג'ון לקרה. וג'ון לקרה הוא מה שאנחנו באמת אמרנו, גרישם של ה-50s, וזה בעצם עוסק במרגלים במלחמה הקרה. ומה שמדהים בזה, זה בדיוק מה שאת אמרת. זאת אומרת, הספר עוסק בצורה, בספרים שלו, שהם בעצם כולם מבוססים סביב איזשהו דמות, שנקראת ג'ורג' סמיילי, שהוא איזה מין מרגל מפתיע כזה, כאילו מין כזה איש בריטי, שמנמן, מוזר, מאוד כזה, כאילו מין מצד אחד
שזה קוורקי. ביג דיל, זה ביג דיל. לפני זה המודל של המרגל הוא ג'לטלמן. אגב, יש לזה סיבה.
יפה, יפה, באחוז.
רגע, חייבים לעשות את המעבר הזה. למה בעצם המרגל שאנחנו מכירים הוא ג'יימס בונדי? למה זה בעצם הסטריאוטיפ? זה לא סתם. ספרות ריגול התפתחה יחסית מאוחר.
מדהימה, מדהימה. נהייתי, זה מדהים.
ממש ב-150-200 שנה האחרונות, והסיבה לזה היא שלאנשים יש ערכים, במיוחד ערכים יהודו-נוצרים, של מוסר, אסור לשקר, אסור להתחזות. אגב, גם לפני העולם היהודו-נוצרי, שחקנים מאותה סיבה היו סנויים. כי המקצוע שלהם הוא לשקר. זה לא ערכי, זה לא מכובד, אתה בשדה הקרב במקום לצעוד במדים אדומים.
רק מילה אני חייב להכניס בו. בעצם, בכלל, הדמות של הבלש, היא דמות שיש לה גם תפקיד, הייתי אומר, לפני המקום הערכי הזה שמדברת עליו, הערכיות שלו יושבת על המתודולוגיה שלו. נגיד, שרלוק הומס הוא הסנטרפיס, או המאסטרפיס, או המניפיסטציה של חשיבה רציונלית. זאת אומרת, בתקופה הזאת, זאת אומרת, הדמות של שרלוק הומס כבלש, הוא בן אדם דדוקטיבי שיודע לעשות, זאת אומרת, בן אדם דדוקטיבי שיודע לגזור מהפרטים אל הכלל ול-to crack the case, כן?
בתקופה של התפוצצות מדעית, זה לא מקרי.
בדיוק, בדיוק. במובן הזה, מה שאת מדברת, הוא נורא נכון כשאנחנו מגיעים ל-next phase הזה, וג'יימס בונד, בכלל, אני חושב שמה שקצת כאילו ברמת הפשוט, פשט, רציתי רוצה להגיד, ג'יימס בונד הוא גם פרופגנדה.
חד משמעית, אבל זה שלב שהוא אגב מתחיל לפני זה, הוא מתחיל ממש במאה ה-19, שהם מנסים להרגיל את הקהל להיות מסוגלים להזדהות עם בן אדם שמשקר למחייתו,
כן,
אוקיי?
כן.
מה שאנחנו קראנו לו פעם עבודה אפורה, לצערי המושג הזה נמחק מהלקסיקון, כי עכשיו הכל בסדר, כולנו כן. אנשים טובים, לא משנה מה. ואז הם אומרים, לא, הוא מרגל, הוא משקר, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד ערכית, הוא בן אדם מאוד מכובד,
כן.
הוא ג'נטלמן, הוא כן. יודע להשתמש במזלג וסכין, מה עוד כן. יותר מזה? זאת אומרת, הוא נעלה גם מהבחינה הקלוויניסטית הזאת,
כן, 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 כן.
של יש לו גם את המעמד, זה אלוהים גם אוהב אותו במובן הזה. ולאט לאט הם מתחילים להוסיף אלמנטים יותר ויותר אנושיים, לקרוא הוא ממש אבן דרך במושג הזה, במובן הזה שכולם יש, הם דיורקיים, גם טובים וגם רעים, דיברנו קצת על פאודה בשיחה לפני, יושבת בדיוק על אותו דבר, כולם הם
מאוד.
גם טובים וגם רעים, אין כאילו הטוב המוחלט והרע המוחלט.
טוב, אז אנחנו, אני
רצתי, כן,
לא, דבר. לא, זה מצוין, זה מצוין. אני חושב שמה שמעניין כל כך בג'ון לקרה, זה שפשוט ברמה הכי בסיסית, זה עוסק באמת בעולם שיש בו טוב ורע, שזה עולם שבאמת מלחמה קרה. זה גם עולם שבו השאלה של טוב ורע באה אחרי הרע האבסולוטי, שזה הנאצים. זאת אומרת, בעצם אנחנו... כאילו, אני אומר, מבחינת...
איך שההיסטוריה בחרה לכתוב את זה.
כן, לגמרי, בדיוק. זאת אומרת, ועכשיו אנחנו בעולם הרבה יותר מסובך, אבל בכל זאת עולם בינארי של טוב ורע. ומה שקשה במרגלים של ג'ון לקרה זה שהם באמת, הם פועלים כאילו מין קצת על התפר הזה, אבל מה שנורא מעניין זה שהדמות הזו של ג'ורג' סמיילי, הוא בן אדם, זאת אומרת, הוא השלילה של ג'יימס בונד. הוא בן אדם שמוצג כבן אדם שבעצם אשתו עזבה אותו, אשתו הייתה נורא יפה והיא עזבה אותו בשלב מוקדם, ואף אחד לא הבין למה הם היו ביחד, כי הייתה נורא יפה ועשירה, והוא מין כזה כלום מקשמלמן, או מין כזה איש קורקי ומוזר. המומחיות שלו היא שירה גרמנית. כן, יש לו עצמת
חוקות. זה תחום הכי נוראי להיות מומחה עליו.
כן, זה מה שמדהים, שגם שם זה מוצג ככזה, הוא יש לו אובססיה על גטה ועל שילר, והוא מלא מצטט, בכלכן הוא יודע גרמנית. אבל הוא המרגל האינטלקטואל, ואיכשהו הוא נורא נורא טוב. הדבר השני של הקריירה עוסק בו, זה החדירה של טכנולוגיה, וזה נורא מעניין, כי בעצם אנחנו במלחמה הקרה, ויש כאילו סטלייטס וטק, אבל סמיילי knows people. סמיילי יודע לעבוד עם אנשים. ולא רק שהוא יודע לעבוד עם אנשים, האנשים שהוא עובד איתם והוא מכיר, הם מכירים את ברלין כמו כף ידם, כי הם דוברים גרמנית, והם מכירים את התרבות הגרמנית כמו כף ידם. וגרמניה היא במובנים מסוימים הזירה של המון ג'ון לקרה, כי שם המלחמה הקרה מתרחשת כאילו כפרוקסי בין שתי הגושים, במזרח ומערב ברלין. והספרים של ג'ון לקרה, מה שכל כך מדהים בהם, זה שהם בדיוק כאילו מין, אתה בתוך העיר ואתה אוסף פרטי מידע, ופרטי מידע שונים נחשפים אליך. ומה שמדהים בסמיילי, זה היכולת שלו דווקא מין, אני מרגיש שאני לא מסביר את זה טוב, כאילו, ג'ון לקרה עוסק בעצם בזה שהמרגלים של פעם, המרגלים שלפני הלוויינים, הם היו המרגלים האמיתיים, והם מבינים איך לעשות את עבודת הריגול, לפני שעה.
אני אעזור לך.
כן, בבקשה.
אוקיי, בסופו של דבר, יש כל מיני סוגים של איסוף מידע בביון, יש לנו סיגנט, יש לנו אוסינט, יש לנו ויז'נט, ויש לנו יומנט.
יומנט, כן, שזה אנשים. בדיוק.
עכשיו, היום, כל המערכות של הסייבר מתפתחות יותר ויותר ויותר, פחות ופחות משקל שמים על היומנט, על הסוכנים האנושיים. ראינו כמה טוב זה עבד בשביל באוקטובר. כן, בסופו של דבר, המידע הכי טוב הוא מידע של אנשים, במיוחד במדינות פחות מתפקדות, שבו עיקר ההתרחשות זה בין אוזן ימין לאוזן שמאל של איזה דוד. ובשביל זה אתה צריך אנשים.
ובכלל, ג'ון לקרה, במובן הפילוסופי שמה שדיברנו עליו, בדיוק גם בא ואומר, הסוכנים, סמיילי והעולם שלו, הם טובים כי הם מבינים אנשים, והמידע שבא מאנשים הוא אנושי. כשאתה מתחיל לעבוד עם טכנולוגיה, וג'ון לקרה זה בפאקינג כאילו, it's about the 50s and the 60s, מה שנחשב טכנולוגיה שם, אנחנו לא חושבים שזה טכנולוגיה בכלל, כי מדברים על לוויינים, כן?
רגע, אז, רגע, אתה מדבר על חתול שמצוטט לשגרירות רוסיה?
זה אפילו לא בדברים האלה, זה כאילו דווקא זה לא בפטישיזציה של הטכנולוגיה, זה משהו יפה בזה, זה
זה לא דולפין שעושה אסיד ואז מביאים לו ביד?
כן, זה לא כאילו we men who stare at goats, כאילו זה לא הווייב של זה, זה כאילו מין בן אדם שאתה צריך להבין, ופה זה לא מתחבר לי לעיתונות, למה, מה המוטיבציה שבן אדם מספר חסות? והמוטיבציה הזאת שהיא בדיוק, היא שאלה מאוד קשה, כן? זאת אומרת, היא שאלה שהטכנולוגיה כאילו מנסה לעקוף, כן? אם אני יכול להזין לכולם, אז אני מקבל את כל המידע. אבל אז אתה לא מבין, אתה לא מבין את המוטיבציות של אנשים. וג'ון לקרה עוסק במוטיבציות של אנשים, והמוטיבציות של אנשים לעשות טוב, רע או לשקר. ויש בזה משהו מדהים. עכשיו, fast forward ל-slow horses, אנחנו רואים שם את אותו דבר. כי slow horses עוסק בעצם במרגלים הכושלים של MI5.
הוא מכפיל את האימור. זה לא שרק אין טוב ורע, או כאילו יש טוב ורע, אבל האנשים עצמם אינם, הם לא עובדים ברמה הזאת, כולם חסרי כישורים. כאילו לא חסרי קישורים, כושלים בעבודה שלהם.
הם כושלים ברמה הכי קומית, הדבר הכי כיף בסלואו הורסס זה כמעט The Office, כאילו סדרה שהיא כמעט חצי קומית, למרות שהיא במקביל לזה סדרה מאוד כבדה, על דרמה העונה הראשונה עוסקת בהוצאה להורג של ניסיון של הימין הקיצוני של בן מאגרים, שהוא בכלל
False Flag Operation, שזה קונספירציה.
כן, שהמודיעין הבריטי מנסה לגרום לימין הקיצוני להוציא להורג, או כמעט להוציא להורג את איזה פקיסטני, זה משהו משוגע, והפקיסטני הזה הוא בכלל מוסלמי שמנסה להתחנף לימין הבריטי, והוא אנטי פוליטיקת זהויות, ויש קאבר-אפ, סיפור מזעזע, מזעזע, אבל זה כאילו מין חצי מזה מבוים כמו האופיס, כאילו אחד הדברים הכי מצחיקים בעונה הזאת, זה שיש כאילו דמות שהסידי באוטו שלו תקוע, וכל מה שהם נוסעים באוטו, מתנגן ילו של קולפליי.
כן, רפרנס ל-How I Met Your Mother.
באמת לא ידעתי זה.
יש אני לא יודעת את הזמנים, אבל זה משהו מאוד מאוד מוכר ב-How I Met Your Mother.
זה סיינטיסט או משהו כזה.
אני לא בטוחה בזמנים. שמרשל וטד נוסעים באוטו, ויש להם איזה תקליט תקוע ברדיו.
אוקיי.
I would walk 500 miles, כן, זה. והוא פשוט לאורך כל הפרק.
זה שיר שגם יש שם קטע איתו. מצחיק.
מוזיקה זה דבר. שנייה, מלחמה קרה. רצנו עליה. זה לא דבר. אוקיי, נגמרת מלחמת העולם השנייה. רוסיה וארצות הברית, בריטניה, הכל טוב. יש ועידה ביאלטה. אוי, לא. אוי, לא. השאירו את בריטניה מחוץ למשחק? אוי, לא. אוי, לא. סטלין בעצם כן רוצה לריב איתנו על דברים? אוי, לא. אוי, לא. בוא נחלק את כל העולם לשניים, ובעצם צרפת, בריטניה וארצות הברית יחלקו, אבל תכלס של ארצות הברית, ואת ברלין,
מדהים.
בלי שום היגיון, נחלק...
שהיא בכלל עמוק במזרח, כן. גרמניה תהיה מחולקת לארבע.
שום היגיון באיזשהו שלב, שאר החלקים של הציר המערבי התאחדו, ובאיזשהו שלב אפילו השתחררו, בעוד שהמזרחית נשארת תחת שליטה רוסית, והיא לא מקום טוב, כן, לחיות בו. כן. ליטרלי אין נייר טואלט.
כן.
עכשיו, המקום הזה, בגלל שהם כל כך קרובים אחד לשני, ממש קרובים, אותה עיר, יש שלב שאין חומה, יש שלב שאין חומה, אתה מסתובב ברגיל שלך, אז הכמות מרגלים שהייתה שם, מטורפת, זה נחשבת התפוצצות מטורפת של עולם הביון, זה גם תקופה שהם החליטו שלא בא להם עוד מלחמת עולם, בדיוק רוסיה השיג הפצצות.
יפה, בדיוק, בעצם אנחנו אחרי מלחמת עולם השנייה, שהוא באמת אירוע סינגולרי, שבסופו אמריקה יוצאת על ידה העליונה, ואני חושב שאנשים היום, בעיקר אנשים צעירים היום, לא מסוגלים להבין איך נראה העולם אז, זאת אומרת, זה ממש פער תפיסתי, כי אנחנו לא מבינים, זאת אומרת, בעצם יש באמת טוב ורע, באופן אבסולוטי, אמריקה היא הסמל של הטוב, לכאורה, כן, ברמת הנרטיב.
השיטה הכלכלית שפחות מאמללת אנשים.
זה הרבה יותר רחב מזה, זה המדע, זה הליברליזם שעושה את המדע, שמצליח לייצר פצצת אטום, שמצליחה לסיים את המלחמה. המדע מסיים את המלחמה, המדע המערבי, כן? רוסיה מגיעה לברלין, זאת אומרת, הסובייטים מגיעים לברלין ומסיימים את המלחמה, בגלל שיש להם מלא אנשים שיכולים למות, כן?
כן, תמיד.
אמריקה ואנגליה מנצחות, לפחות בנרטיב ההיסטורי, בגלל שאמריקה הביאה את הפצצת אטום, בגלל אופנהיימר, ואנגליה הביאה את הפיצוח של האניגמה, של המכונת ההצפנה הזה, דרך אלן טורינג, והמדע הבריטי עזר לסיים את המלחמה. זאת אומרת, זה שני אנשים שסיימו את המלחמה.
אני אגיד לך את כל הסיבות שבגללן זה בעייתי.
לא, אני אומר, ברמת התפיסתית, כי אני לא רוצה אפילו לקחת את זה, אני אומר, זה המקום, ואז כאילו המלחמה הקרה מופיעה כמין השלב שבו מדינות מתחילות לשקר. זאת אומרת, זה השלב שהמדינה נהיית גם bad, כי כאילו, בעצם יש עכשיו two sides, כמו שאמרת, לא רוצים מלחמה, לא רוצים מלחמה חמה, לא רוצים מלחמה, מלחמת עולם שנייה, ויש בעצם מאבק על כל העולם ומתחיל. מה?
שלישית.
כן, לא רוצים שלישית.
כן.
ובעצם מתחיל מאבק סמוי על העולם, שהמדינה גם, לשם הדיון, היא מתחילה להיות סודית ורעה. היא כבר לא עושה את הפצצת אטום הגלויה, זה כבר מחסלים אנשים בשקט. והמקום הזה של הספייז, אני חושב שהוא נורא מעניין, זה המקום שהמדינה באמת פעם ראשונה מתחילה להיות גורם שקרני, מטעתע, שמחסל אנשים באיזה אופן שהוא לא ג'נטלמני, ואני חושב שבגלל זה צריך את הנרטיב על הג'נטלמן.
המובן, מה שמפריע לי בזה, שבסופו של דבר זה הגרעין של הדיפ סטייט.
100%. אין שאלה.
הדואליות הזאת היא מובילה לקונספירציות מפגרות. נכון. עצם העובדה שיש איפשהו בארץ ובעולם אנשים שמחליטים מי יחיה ומי ימות, על בסיס החלטות שאנחנו לא יודעים על מה הם מבססים אותם, אנחנו לא יודעים על איזה מידע, אנחנו פשוט צומחים עליהם.
כן.
שהם איתנו בכל הקונספט הזה של הציונות ושנהיה בטוחים פה, ושל ערכים ליברליים.
כן.
ותכלס, זה השיטה הטובה.
כן, זה בדיוק, זה בעיניי מה שכך מעניין בזה. כן, כן, זה מה שמדהים בזה.
זה הטוב.
זה הטוב. בוא נשאר אותו שאלה. את לא, באיזשהו מובן, סומכת על האיש שבק שלא יבוא, נגיד, לצטט אותך או להרוג אותך בגלל שאת מפגינה, נגיד, נגד ביבי.
99.99%.
כן, עכשיו, אני כעיתונאי שהרבה כותב נגד, או כותב על ומנסה לחשוף, גם דברים של מערכות מודיעין וגם זה, זאת אומרת, השאלה של האתיקה שלהם ומתי הם טובים הורים, היא שאלה מאוד מאוד משמעותית בשבילי. ואני חושב שמאז טראמפ, אבל גם עם ביבי, למדנו דבר נורא מעניין על דמוקרטיה, שהיא צריכה להיות פורמליסטית, גם כי בעצם זה בנוי על המשמעת העצמי של מנהיגים. ואני חושב שהסיבה שאת סומכת על האיש הבא, במידה רבה של צדק, כאישה יהודיה, היא בגלל שאת אומרת, יש שם אנשים שמפעילים שיקול דעת. ואני חושב שזה דבר מאוד טוב. אני חושב שכחברה אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להיות אובר פורמליסטים. זאת אומרת, אי אפשר מצד אחד להיות כאילו נאצים של חוקים.
לא הכל יכול להיות דיורה.
בדיוק.
כן.
בדיוק. ואתה צריך דה פקטו, והגופי המודיעין האלה, שהם גם הדיפ סטייט, והם גם חרה, ואני כסמוני חושב, כן, ה-CIA הוא ארגון בהרבה מובנים חרה, גם אם אני חושב ש, זאת אומרת, בגדול הוא פועל למען האינטרסים של המערב, אני בטוח שהוא עושה דברים מזעזעים. בכלל, עולם המודיעין הוא עולם שכמו שג'ון לוקר חושף, וסלו הורסס נהנה ממנו, הוא עולם שבו המטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, זה ההיגיון של העולם הזה.
כן, אבל העניין הזה
ש... מותר לחסל מדען גרעין איראני, גם אם אשתו באוטו, וגם אם יש עוד אנשים על המטוס שלו, בגלל שהפצצה הגרעינית של איראן יותר מסוכנת מהכל.
אבל הם מנהלים את הדיון הזה. למה לי ולך קשה? כי אנחנו אומרים, האם הדיון הזה בכלל מתנהל? והאם יש בעצם מערכת של ערכים, האם הם אומרים את זה, האם הם חושבים, שוקלים את הסיכונים, או שזה הכל מיניסטריה.
כל ישראלי פוסט בן גביר נפל לו הסימון הזה, אמר, פאק, מה קורה עם מי שמחזיק את היד שלו על הפצצת אטום, זה לא רון חולדאי, זה לא nice white guy, שכאילו יש לו איזו תפיסה של כאילו, של משמוע עצמי, גם הוא חזיר גנב מטרידן, אלא הוא פשוט, יש פה בן אדם ימני פופוליסט, שכאילו באמת עלול סתם לעשות פיצוץ בשביל הצחוקים, ואני חושב שזו שאלה מעניינת, כי אנחנו מבינים היום שכמו שאמרת, לא הכל יכול להיות דיורה, אתה חייב גם דה פקטו, והשאלה הזאת בעיניי היא ההבדל בין מוסר לאתיקה. זאת אומרת, אתה צריך אנשים אתיים. אני נגיד כי עיתונאי, צריך להפעיל המון שיקולים אתיים, ואין לזה תשובה.
תעדוף ערכים.
בדיוק. ואני צריך לקבל החלטה בין הזכות הציבור לדעת, לבין הפגיעה שזה יעשה בבן אדם, לבין הפגיעה שזה יעשה גם למדינת ישראל, כי אני כותב על מבצעי השפעה, נגיד. דברים שאולי מדינת ישראל ייתכן שהיא אולי מעורבת בהם. השאלה אם לחשוף
אותם. גם אנחנו עושים מבצעי השפעה? אחרה זה שאוכל את הדמוקרטיות מפאקינג בפנים?
עכשיו בוא נשאל אותך, אני לא יכול להגיד את התשובה לשאלה הזאת, בוא נשאל אותך מה שאלה אחרת. אם את פוסט 3 אוקטובר מגלה שיש מכונת רעל אמיתית שפועלת נגדך, בסקייל שלא משנה כמה תתני עובדות, טענות עובדותיות, נגיד על תקיפה מינית שהייתה, לא משנה מה תעשי, זאת אומרת, גם אם תביא את אלברט איינשטיין, שיעשה את המחקר הכי ולד בעולם שאומר את זה, יהיה מישהו שלא יקבלו את זה, אז השאלה אם אפשר לעשות מבצעי, נגיד, שכנוע, היא שאלה בעיניי אתית נורא מעניינת. כי אם, כן, זאת אומרת, במובן שם אני מקבל את זה, שגם נגיד פוליטיקאים ליברליים טובים, צריכים לקנות, נגיד, בוטים חלק מהזמן, כן? אם כולם עושים את זה,
אתה הולך לעומק, בוא נלך למשהו קצת יותר שטחי, זה יקל, לדעתי.
סורי.
הנושא של הסברה. הסברה זה שם יפה שאנחנו נתנו לפרופגנדה.
אוקיי?
עכשיו, האם אנחנו צריכים הסברה? אני חושבת שכולנו מבינים שכן. אנחנו רואים מה הולך בסופו של דבר, גם בוא נגיד את זה ככה, בשנייה שהחרימו את עומדים ביחד, השמאלנים הכי שמאלנים שלנו, שרוצים מדינת כל אזרחיה, כי הם ציונים מדי, אני חושבת שהבנו שיש לנו קצת בעיה.
100%, אני אתן בכלל דוגמה יותר רחבה לזה, איך ארגון כמו שוברים שתיקה,
כן.
בישראל מופיע בכלל כארגון שמאל.
כן, זה נכון.
זה באמריקה, בוא נסביר לכם, ג'ון קרי נהיה פוליטיקאי, כי הוא היה מהשוברים שתיקה של אמריקה, והם הופיעו כארגון מרכז שעוסק בתואר הנשק. שוברים שתיקה עוסק בתואר הנשק. פשוט בישראל, בגלל שזה כאילו נוגע לכיבוש, אז הם באמת נהיו שמאלים. עכשיו, נכון, הם באמת אנשי שמאל. אני חושב שזה מעניין, זה התשובה לשאלה שלך, על ההסברה. ואני אענה על זה גם דרך ה-slow horses במובן מסוים, ודרך הדיון על מערכות מודיעין במובן מסוים. כי יש מתח בין השאלה בין להגיד יש דיפ סטייט לבין להגיד הוא דיפ סטייט רע. כי לדוגמה, זה בסדר מאוד בעיניי שיש מדינה גדולה שעושה גם דברים שלא כולם פומביים בשביל לשמור על אזרחים. זה לא בסדר, בהנחה, וכמו שאת אמרת, אין שום דיון. ואז באמת זה הולך למקומות של דיפ סטייט. כי מה בעצם האמירה דיפ סטייט? האמירה דיפ סטייט אומרת, יש מנגנון סודי שפועל, אבל הוא לא שומר על האינטרסים שלי. זאת אומרת, אם הוא היה שומר על האינטרסים שלי, עוד הייתי יכול להיות איכשהו בעד זה. אז הבעיה היא לא רק שיש ארגון סודי, הבעיה זה שהוא לא שומר על האינטרסים שלי. עכשיו, נגיע להסברה. יש עולם שבו ישראל לא מאמינים לה, והיא צריכה להגן על, 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 על דברים שהם באמת עובדתיים, ונגיד, לעשות דברים שקשורים בשכנוע. ויש עולם שבו יש, נקרא לזה, מערכת ממשלתית ענקית שמשקרת כבר 20 שנה. זאת אומרת, מה שהישראלים לא מבינים, ואני חושב שזו אמירה, היא גם שמאלית, אבל היא גם עובדתית, זה שכשהראש ממשלה שלך הוא שקרן פתולוגי, וחלק מהפוליטיקה הפנימית שלך היא לקבל את זה כבר, כן? זאת אומרת, גם אנשים שאוהבים את ביבי ומצביעים ימין, אומרים, כן, זאת אומרת, ברור שהוא קצת זה חלק מהאסטרטגיה שלו, כן? כשאתה בחוץ בעולם, זה לא מצחיק אנשים, וזה לא אירוני, וזה לא חמוד, ולא מקבלים את זה עם קריצה. זאת אומרת, הם מתייחסים ברצינות למה שהוא אומר. וכשהוא אומר, יהיה לאיראן פצצה בעוד רבע שעה, ואז זה לא קורה.
אבל עכשיו זה נכון.
ולא קורה. אנחנו, זה בדיוק העניין, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, ביבי, והרבה מהעולם הביביסטי, השיח הלא ביביסטי.
שמעתי מומחים ביטחוניים אומרים סוף שבוע ארוך.
זה, שמענו מומחים ביטחוניים אומרים המון דברים לאורך המון שנים. אני חושב שמה שלמדנו זה שיש קסטה של אנשים שנקראים מומחים ביטחוניים, שיש באים לאולפנים, והתכונה העיקרית שהם מקיימים היא להגיד דברים. לא, ברצינות, כאילו, אני חושב שגם דרך לילה כתבאמים הזה מאוד מאוד הוכיח את זה. אני אקח דוגמה אחרת.
פאקינג ירו עלינו מאיראן.
יש משבר אמינות במדינת ישראל, והיא נובעת בין השאר מהאופי השיחני, או הטקטיקות השיחניות שאנשים שמייצגים אותנו באנגלית משתמשים בהם. ואני חושב שישראל צריכה הסברה, אבל קאט, אני שנייה רוצה להיות מאוד שמאלני. אני חושב שכשאתה מנהל מאבק לעשות אפולוגטיקה לכיבוש צבאי, שאין לו הצדקה צבאית, כן? ואין לו הצדקה פוליטית.
ידידי.
לא ברצינות, במשך 20 שנה, ואתה רודף תנועה בשם ה-BDS, ובעצם, זאת אומרת, אני חושב שזה עמדתי, אבל זה דבר שאני גם חושב...
אתה מפשט פה משהו מורכב.
אני חושב שמדינת ישראל ומערכי ההסברה שלה עשו המון נזק למדינת ישראל, שפוסט 7 לאוקטובר ראינו אותו. זאת אומרת, לא מאמינים לנו מסיבה מסוימת. גם בגלל שיש אנטישמיות, 100%, אבל גם בגלל שהרבה אנשים שיקרו בשמך הרבה מאוד זמן, כן? כשביבי בא ואומר, אני רוצה לעשות שלום, והוא לא עושה את זה, או שביבי בא ואומר, המופתי נתן להיטלר את הרעיון לעשות השואה.
שזה הכחשת שואה.
שביבי, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שאפילו הדינן הזה של איראן, זה דוגמה נורא יפה. ב-2015 ביבי נוסע לאום ומציג אינפוגרפיקה שהיא בגדר קריקטורה של פצצה, עם כזה עיגול, עם נר שיוצא ממנו, שמציג את האחוזים של הפצצה האיראנית, כן? הוא רב עם אובמה על זה. זה דברים שכבר ברור שהם... כמו חמאס, זאת אומרת, זה ברור שהם דברים שביבי עצים ברמת השיח, כי הוא דווקא לא חשב שהם באמת איום ממשי על ישראל, וזה שזה הנקודה, וברגע שהמדינה שלך לא מתפקדת בצורה אמינה, אז אתה לא מאמין לו, ואני חושב שפה הדיפ סטייט נהיה בעייתי, הייתי רוצה שהמדינה שלי תוכל לשמור עליי, כן?
אוקיי.
סורי, זה יצא משליטה.
עשית סיפוף. אוקיי, אני אנסה. הנושא של ההסברה, אני מסכימה שכאילו בתמונת מצב הנוכחית שלנו, הוא אכן אחרת. נראה קצת בעייתי, והשלטון שלנו הוא לא טוב. אבל אנחנו הידרדרנו פה לפופוליזם בצורה קצת יותר מהירה.
מה זאת אומרת, פנים ישראלית כאילו?
פנים ישראלית.
כן.
קצת יותר מהירה משאר המערב. בסופו של דבר מדינות הלאום קורסות.
לגמרי.
הן קורסות. ואנחנו, ככל הנראה בגלל הכיבוש, אבל אפשר לריב על זה, הידרדרנו לשם יותר מהר. עכשיו,
גם בגלל הכיבוש וגם בגלל שחיקה של מלא מימדים של, נקרא לזה, מדינת הלאום הדמוקרטית הישראלית. גם בגלל ידי כוחות מקומיים וגם ידי כוחות טכנולוגיים.
בסופו של דבר הרעיון הזה הוא די ישן והוא לא התרענן הרבה מאוד שנים והייתה לאנשים נמאס לחכות. אוקיי? כי בסופו של דבר הרעיון הזה מבטיח זכויות בקצב איטי מאוד מאוד, שבונים בהדרגה כל מיני דברים ומפתחים מערכות, שאגב זה שיטה שצריך לעשות דברים. אוקיי? ככה בונים זכויות. אם אתה לא מסוגל, אם אתה מעביר חוק על נישואים הומואים ואתה לא מסוגל להבטיח לי שעוד 5 שנים החוק הזה יהיה, לא עשית פאקינג כלום.
100%, 100%.
אז מהבחינה הזאת, אנחנו פה חלק מאיזושהי בעיה מאוד עולמית. עכשיו, בתוך ההקשר הזה, יש את ישראל, עם כל המורכבות של הציונות, ועם כל המורכבות של מדינת לאום יהודית, ועם כל המורכבות של הסכסוך האתני שלנו, ואני בכוונה משתמשת במושג הזה.
כן.
אני בכוונה משתמשת במושג הזה, כי זה סכסוך מלוכלך, מגעיל, בלי טובים, בלי רעים, ולפעמים גם יש טובים ורעים, ולפעמים זה לא אותו צד. הם כאילו משתנים כל הזמן.
נכון. כמו שאנחנו גם קורבנות.
כן.
בצורה אמיתית לחלוטין, ועשו בנו טבח. וזה, ואנחנו גם עושים דברים מאוד מאוד רעים מאז, ועשינו הרבה דברים רעים לפני זה, שהם לא בהכרח, בגלל עניין, זה לא יש לצדקות או זה, זאת אומרת, דווקא ברמה פנימית, אני עצוב לי על זה שהציבור בישראל לא רואה, זאת אומרת, דווקא לא מוטרד מהדברים שאני מדברת עליהם, גם לפני זה הוא לא היה מוטרד מזה. לא?
מאוד מטריד בעיניי.
זה באמת מאוד מטריד בעיניי, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו מצחיק בכלל בישראל, זאת אומרת, מה האירוע הפוליטי המשמעותי שהוציא אנשים מהבית? שינוי לגבי תהליכים של כאילו, של בית משפט, אני מבינה, זה הדבר
הכי... של איזונים ובלמים.
כן, זה דבר, זאת אומרת, במובן הזה סימן של חברה מאוד פורמליסטית, כאילו יש הפגנה, זאת אומרת, במובן מסוים, התנועת הראשונית הזאת, כאילו, של החטיארים, כאילו, הפגנת של כאילו מין, לטובת מערכת המשפט, כאילו, יש בה משהו של כאילו מין, כן, זה קצת הפגנות של כאילו, בוגרי מערכת השבק והמערכת המשפט מפגינים על העצמאות של הדיפ סטייט.
אנשים ש... גדלו על מה בשיר של ג'ימבו ג'יי, לא מה שסיפרו לנו, אז הם גדלו על מה שסיפרו לנו, על הערכים האלה, על הציונות, על הציונות כמושג ליברלי.
כן, בדיוק, זה טוב, אני רוצה את זה, אני רוצה שיהיה מאבק הציונות במובן הליברלי, זה חשוב לי, וזה לא קורה, זה בדיוק העניין. הדיון שיש עכשיו הוא משהו אחר, ואני חושב שבהקשר של ההסברה, כשאת הולכת לחו"ל, ואני גם, אני מנסה בתוך העולמות של השמאל, לא לעשות הסברה, אני לא עושה הסברה, אבל כאילו מין להגיד, כן, יש גם שמאל, כאילו בישראל, זאת אומרת, יש שמאל שגם הוא לא מזדהה כציוני, זאת אומרת, הוא יכול להיות ליברלי, כן? זאת אומרת, יש בישראל, אנחנו צריכים, טוב, בסדר, ירדנו מהפסים פה.
הדיון על הציונות, אגב, בעיניי הוא שייך לעולם שבו אנחנו קצת יותר מתפקדים מזה, אבל בסדר. בוא נחזור...
מותר לנו לתפקד כמדינה, זה מה שאני מנסה להגיד. פשוט השאלה זה אם אנחנו סומכים, לא באמת, מותר לנו לתפקד כמדינה, השאלה זה אם אנחנו סומכים על עצמנו. וסלו הורסיס, כאילו, מין, מראה לך את המאחורי הקלעים של, כאילו, הדיפ סטייט הכושל, ומציג אותו באופן קומי ודווקא לא קונספירטיבי, בגלל זה דווקא סדרה נורא מעניינת, כאילו, באמת, מי שמוצג כרע בסדרה, זה כאילו השבא, כן? זה ה-MI5, כאילו, ומי שטוב, זה אגף בתוכם שמסומן כהרעים, כאילו, הפאק-אפס. ובעצם הם טובים בגלל שהם יש להם ממש מוסר ואתיקה, ומה שמעניין אותם הוא לשמור על המדינה. והאיום שם הוא הדיפ סטייט, ואני חושב שזה הטענה החכמה בזה, לא, היא דווקא לא קונספירטיבית במובן שכל הכאילו מין קיו-אנון מדברים עליו. היא דווקא קונספירטיבית במובן הכי עלוב של מערכת פקידותית. זאת אומרת, זה מערכת פקידותית ששומרת על עצמה באופן הכי כאילו פתטי ויסודי, ולא פועלת לטובת המדינה. הם פועלים לטובת הקידומים הפנימיים שלהם, והם לא מחויבים לקור הראשוני הזה של כאילו, serve your country at any cost. גם אתה צריך למות, גם זה אומר שכאילו יעלו עליך, ואני חושב שיש בזה משהו מדהים. באמת.
בוא שנייה נסביר. MI5, בעצם יש שני סוגי ביון, יש ביון פנים, שהוא בעיקר נכון. ביון מסכל של סוכנים זרים, פעילויות טרור וכל מיני כאלה.
אם אתה באנגליה.
זה שבק.
כן, בדיוק.
נקרא שבק. בארץ, ו-MI6, שזה המוסד.
כן. פנים וחוץ.
בחוץ. עכשיו, בארץ לפחות אין חוק למוסד, שזה בעיניי...
זה מעניין שאת אומרת את זה, זה לא מדויק.
יש חוק שלפי...
יש חוק שבק בישראל, זה נכון.
יש חוק למוסד?
יש חוק במסגרת החקיקה סביב מה שנקרא משרד ראש הממשלה.
הבנתי.
הוא מוסד מאוד מעניין משרד ראש הממשלה.
כן.
שמלבינים חלק מהדברים האלה, אבל אני חושב שעלית על נקודה פילוסופית מרתקת לגבי גופי מודיעין, שהם מה שהפילוסוף... קארל שמיט היה מדבר עליו כ-the state of exception. זאת אומרת, הם המקום שבו החוק נגמר. מצד אחד הם אזרחים והחוק חל עליהם, מצד שני הם גם יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הם מי ש... לפי התפיסה הקלאסית של ובר, הם מי שיכול להפעיל אלימות כדין. מותר לבן אדם להרוג.
מונופול על האלימות.
על אלימות, בדיוק. מותר לסוכן מוסד לתקוע למישהו כדור בראש. גם לאיש שבק. מותר להם להרוג. זה דבר מדהים. ובאופן יותר גדול, כמו שאמרתי קודם, מותר להם לשקר. זאת אומרת, הם מחזיקים באיזה כוח שהוא קצת המודחק של המתח בין הדיורה לבין הדפקטו.
זה, כן, אבל יש איזה... חשוב לי מאוד לאורך כל הדיון הזה להחזיק את הערך של למה זה קיים. כי בסופו של דבר, בשיח שלנו, השמאלני תיאורטי, אנחנו הרבה פעמים מאבדים את הלמה זה קיים. כאילו אנחנו מנסים לפרק את הדבר, ולהגיע לכל הפגמים שלו, ולכל הדברים שבהם, למה זה בנוי ככה,
כן.
ויש בזה אלמנט מאוד מרושע, שאני ברמה אישית לא מרגיש נוח איתו,
ברור.
ואנחנו מאבדים את האלמנט של, רגע, יש גורמים עוינים פאקינג מטורפים, שמעוניינים להשמיד את כולנו.
את את לא היית שמחה
כן.
אם השבק והמוסד והצבא והמערכת של הכיבוש היו מונים את השביעי לאוקטובר? ברור שכן.
כן,
ברור
אבל...
שכן. אני חושב שזה בדיוק הנקודה, כן. זה מה שאנחנו חווים עכשיו, ואני חושב שהפרדיגמה שהייתי מציע, או המסגרת, או הדרך לחשוב על זה, זה יש הבדל בין להיות ביקורתי לבין לפרק.
כן.
אני רוצה להיות ביקורתי כלפי מערכות המדינה שלי, אבל אני לא בהכרח רוצה לפרק אותם במובן האבסולוטי הזה. לדוגמה, אני אקח דוגמה פוליטית מאמריקה, היה טרנד לפני כמה שנים של defund the police. קחו כסף מהמשטרה, וזה היה הקו של השמאל.
זה לא קחו כסף מהמשטרה, זה תפרקו, תפרקו את כולם ותחילו מחדש.
ואני השתגעתי, זה הרגע שאני התנתקתי מהשמאל הבינלאומי האמריקאי הזה, כי אני אמרתי,
דווקא אהבתי את הרעיון בזמנו, היום לא.
בדיוק, עכשיו, הטענה שלי, המשטרה גוף רכוב מיסודו, ואני, הטענה שלי השמאלנית היא דווקא לבוא, בעיניי להיות שמאלני זה לבוא לו ולהגיד, refund the police, תנו למשטרה פי 3 יותר כסף, תכניסו לשם עובדות סוציאליות, תכניסו לשם אנשים טובים, אי אפשר לדמיין עולם שיש מדינה בלי משטרה,
איזה כיף, איזה כיף, אני מנהנת מהריב הזה. פוסט 9-11, הם קיבלו תקצוב מטורף, ומה שהם עשו, זה קנו טנקים, הכפילו את יחידות הימם שלהם, והתחילו לראות על אזרחים.
את צודקת, זה הבעיה. זה הבעיה. הבעיה היא לא זה שיש NYPD. זאת אומרת, זה הנקודה. עכשיו, זה נכון, פוסט ג'ורג' בוש נהיה תעשייה ביטחונית פסיכית, שבו המשטרה היא כמעט כמו צבא.
היא לא כמעט, היא צבא, יש להם כלים צבאיים.
בוא, אני ארים לך יותר מזה. יש בעיה, גילינו, שהשוטרים באמריקה נורא נהנים לתקוע כדורים בראש ולחנוק נערים שחורים.
לא רק שחורים, שזה הכי
לא רק,
בשיעורים גבוהים יותר שחורים.
זה פשוט דבר, עכשיו, מה הבעיה שאני זוכר מהנייטיס באמריקה, שגם אז הם אהבו לעשות את זה. אומרים אחרות, למרות כל הקדמה, והנייטיס לא שינה. In other words, יש בעיה עם המשטרה. 100%. אני בוא נגיד עוד משהו. יש גם בעיה במשטרת ישראל. אפילו אני כאיש שמאל שתומך במהלכים משפטיים והחקירות נגד נתניהו, רואה סדרה כמו מנאייק וקורא את זה, ומבין שיש גם בעיה במשטרה. אבל זה בדיוק העניין.
באמת, מנאייק ידידי.
כן, אני חושב שזו סדרה ימנית מאוד.
זה לא רק ימנית, אנחנו מדברים בדיוק על הפוסט אמת ועל הקונספירציות.
נכון, מצד שני, זה בסדר, מותר לייצר תוכן ימני שמרני, רואי דן ודמות נורא מעניין.
איזה שמרני אלט.
והטענה במנאייק היא שהמשטרה מושחתת והפרקליטות מושחתת. אני פשוט חושב שמה שיפה במנאייק זה שבמקביל לזה גם לא טוענת שראש ממשלה לא מושחת. בשום צורה.
באיזושהי רמה...
באיזושהי רמה, הוא מציג את השחיתות. זאת אומרת, הוא, פשוט, זה טענה ימנית, יפה.
שזה פגיעה באינדיבידואל ולא בפגיעה לא, 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 מגוון אינדיבידואלים שחברה.
גם במובן היותר רחב. זאת אומרת, אני חושב שזה זה בדיוק ההבדל בין ביקורתי לזה. אני יכול ביקורתי כלפי מנהיה, אבל אני לא צריך לפסול את זה לשידור. אני לא רוצה שיעשו סדרות כאלה. לא, לא, בואו, ואני גם אומר יותר מזה. יש פה, יש בעיה. We need to reform the state institutions. ואנחנו כשמאלנים חייבים להיות מסוגלים להציג פרדיגמה שהיא ביקורתית בלי לפרק. כי גם אני אומר, כן, אני לא אוהב את המשטרה. Still not loving police, כמו שדרי אומר. I will never like the police. Never. אבל זה, יש הבדל בין, בין, בין להגיד את זה, לבין להגיד defund the police, כי אני רוצה לדמיין עולם שבו אין משטרה, שזה עולם נורא נאיבי, ועולם מסוכן שבו אני מבין מה יקרה. מה שיקרה זה שהשירים יפתחו מיליציות פרטיות שישמרו על הקהילות שלהם, כמו שיש בדרום אפריקה. בדיוק. ואתה רואה את זה קורה. זאת אומרת, אם אתה לא סומך על המדינה, בסוף מה שקורה זה הפרטה, ואז השיר מנצח. זה לא טוב. אנחנו כשמאלנים צריכים...
בן גוריון עובד ממש קשה כדי לפרק את החרא הזה, חברים.
זה ממש נכון. ואני חושב שפשוט, למה אני מביא את זה כדוגמה? כי גם בהקשר של הדיפ סטייט, גם בהקשר של השבא, גם בהקשר של מערכת הביטחון, גם אם לא, עולם לא יש לב שאני אתמוך בכיבוש צבאי של, של הגדה המערבית או של עזה, ללא שום long term plan לאיך הדבר הזה נגמר במסגרת תוכנית לאומית או איזושהי הסדרה של שוויון זכויות הן אזרח והן אדם בין כל מי שחי באזור הזה. זאת אומרת, למרות זה, אני עדיין יכול להיות ביקורתי באופן פרודוקטיבי ובונה כלפי גופי הביטחון וגופים השונים במדינה שלי. ואני חושב שזה הנקודה. כמו שאני יודע, נגיד, להגיד, כן, בסוף אני שמח שהיה חיסון COVID, ואני שמח שאנשים היו צריכים לעשות את זה. והאם אני חושב שזה overreach של state power? כן, אבל האם אני חושב שזה גם עבד? כן, האם אני חושב שזה בסדר שפוליסי מייקרס, כשאני כציבור מרגיש שזה מבוסס על סיינס, מבוסס על היגיון.
שיקולים.
ו... על שיקולים שהם באמת לטובתי, ואני חושב שמרוב התחכמות וביקורתיות שכחנו את הקומן סנס. יש עולם שאתה יכול כאזרח להבין מתי באים לטובתך ולא לטובתך, ויש דברים שהם מוטרפים, ואני חושב שנגיד, אחד מהדברים המוטרפים ש... שקורים הרבה שנים בישראל, היא המדיניות שלנו בעזה. ואני חושב שהחוסר יכולת של, של הציבור הישראלי להיות ביקורתי כלפי זה, הם חלק מהתנאי אפשרות של, של משבר הרבה יותר גדול. ואני חושב שאנחנו כציבור ישראלי צריכים להתחבר מחדש לביקורתיות שלנו, ולהבין שיש גם ביקורתיות אינטואיטיבית טובה כזאת. באמת אני אומר, כאילו, גם על דברים כמו המחדל של 7 לאוקטובר, בדיוק כמו שאת ידעת להגיד בצורה נורא אינטליגנטית, כן, יש, נגיד, התיעדוף יתר של סייבר וסיגינט והעדפה של איזה טכנולוגיה על פני common sense, כן, זאת אומרת, בנינו הייטק גדר, ואף אחד לא ראה שרצים עליה 1,000 איש, וכאילו,
ראו, פשוט להקשיבו אליהם.
בדיוק, עכשיו, זה סיפור מדהים על התצפתיות, גם כן נשים, אבל בכלל לא סומכים על האינטואיציה האנושית והנשית, לא סומכים על העיניים של הנשים.
סומכים על המכונה.
סומכים על המכונה, אבל העיניים של המכונה, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, כן, את יכולה להגיד את זה, למרות שאני לא מבינה כלום במכונה וכלום במודיעין, וזה בסדר גמור, זה ביקורת אזרחית, כי המטרה של כולנו היא לשמור על, 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 על החברה ולשפר אותה. וזה המטרה, זה האקסיומה.
אוקיי, רצת פה על איזה 70 נושאים, אז אני עכשיו ארוץ על שני נושאים.
אני אהיה בשקט.
אני אתחיל מהפוסט אמת. ומסיפור, סיפור. סליחה. אני נכשלתי בקורס פעם בפוסט מודרניזם, והסיבה...
הישג.
והסיבה לזה, היא שרבתי עם המרצה פיצוצים. היה באותו יום, זה היה ביום העצמות, באוניברסיטת תל אביב, יש עצרת קטנה.
כמובן.
ועצובה. ובאמת לא. לא אנטי ממסדית בשום צורה על הנכבה.
כן, יש כמה ערבים בחוץ, עם השמאלנים בכיכר שם.
בדיוק, וקוראים עדויות.
ותמיד יש הפגנת אם תרצו שהיא פי עשר יותר
גדולה. פי עשר יותר גדולה.
כן.
והם, ואני עברתי לאדם, והם צרחו עליי. ובאותו יום הגעתי לשיעור, והוא מתחיל להסביר לי על זה שאין דבר כזה בעצם אמת. ומראה לי סרטונים על איזה שבט אפריקאי, ואומר לי, זה לא שבט אפריקאי, זה שחקנים. תוכיחו אחרת. הוא ממש, הוא עושה לי מלאכת פירוק.
כן.
ואני התעצבנתי עליו, ואמרתי לו, תקשיב, בעולם שאנחנו חיים שבו כאלה מוסדות בסיסיים מתערערים, ערך הפירוק לשם פירוק, בלי תוכנית הרכבה מחדש, בלי שום דבר, פירוק לשם פירוק, פירוק לשם ההנאה של ילד שמפרק מחשב ולא יודע מה לעשות אחרי זה עם החלקים, והם הולכים לפאקינג פח אחרי שאיזה איש סיני מסכן בנה אותם משך 1,000 שנה, ואני רבתי איתו מאוד. ואני אמרתי לו, צא החוצה, ירקו עליך, אחרי זה תגיד לי מרוק אמיתי, תגיד לי מרוק אמיתי. והנושא הזה של הפוסט-מודרניזם, הפירוק לשם פירוק, אני כועסת. אני פשוט כועסת.
אני איתך, זה דוגמה נורא יפה, כי אני חושב שיש כשמאלנים שלמדו, או אני כשמאלני שלמד הרבה מהשיח הפוסט-מודרני, שיש בו המון אמת. כן, זאת אומרת, היה המון...
הוא תרגיל אינטלקטואלי אחד גדול.
כן, אבל הוא גם לא רק זה. זאת אומרת, בקור שלו הוא בא כביקורת על המודרניות, שבאמת הייתה פלוד. זאת אומרת, לשם הדיון, במודרניות המקורית, באמת לך עד, לא עד הסוף יש קול. את מבינה? זאת אומרת, בכל זאת, המיזוגניה built-in לתוך הפרויקט, כמו שהמערביות ואנטי, אנטי, אנטי גלובל סאוט.
זה נבנה בדם, יזע ודמעות של אנשים שניסו להגיע למבנה כמה שיותר נאור, וזה עדיין תהליך בעבודה. אתה לא יכול לזרוק את מה שהם עשו
החוצה. יפה, לא, לא, אני מסכים איתך. זה בדיוק שאני אומר, שדווקא שחוזרים להתחלה של הפוסט-מודרניזם, הוא בדיוק בא ממקום כזה, של כאילו, כן, אנחנו צריכים להשלים את פרויקט הנאורות ופרויקט ההומניזם, שאומר, דבר מדהים. לכל בן אדם יש זכויות אדם. בזכויות אזרח. עוד לא הגענו לשלב הזה. זאת אומרת, לא הגענו לשלב, לשם הדיון, אני תמיד מדבר על זה, אני חושב שהנושא של נשים הוא נושא באמת במובן מסוים הכי מודחק. זאת אומרת, 50% מהעולם עדיין לא נהנה משוויון, מזכויות אדם במובן המלא, עדיין לא, אנחנו לא מופתעים שנשים נרצחות.
אין עדיין תיקון לחוקה האמריקאית שמדבר על שוויון זכויות, וזה משהו שניסו להעביר מספר פעמים.
לא, בג'נרלי, לא השלמנו, בכלל, אין זכות לדיור, אין זכות לחינוך, אין זכות, זאת אומרת, זה
דברים הרבה יותר בסיסיים.
נכון, זה מאוד מאוד בעיה, ואנחנו צריכים להתחבר למקום שעסוק בלתקן ולהשלים את הפרויקט הזה, אבל אני אומר, בקור היה שם דברים מאוד 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 טובים, ולאן זה הלך? זה הלך לפוסט אמת, זאת אומרת, שבו נגיד, אנשים סופר ימנים, נגיד, תשמעי כל הימנים, או כל האנשים כאילו quote and quote pro ישראל, שמכחישים את מה שקורה בעזה, בעודם כועסים שמתכחשים לדברים שקרו בשביל אוקטובר. בלי להבין את האירוניה, שהמטרה היא לחיות בעולם, שבו שתי הצדדים מקבלים לא את הפוסט עובדות, את העובדות של שתי הצדדים. כן, גם היה טבח מוטרף, פרוגרומי בשביל אוקטובר, וגם מתו מעל 30 אלף איש בתגובה הישראלית הדבר הזה. That is just the reality of it.
אבל הנה, פה אנחנו מצמצמים. פה אנחנו מצמצמים, כי בסופו של דבר, השביעי באוקטובר היה הרבה מידע סותר, לפני שהצטמצם המידע לאיזה נרטיב רשמי. ובנושא של המתים, באז הזאת לא הצטמצם לנרטיב הרשמי. אנחנו רואים זוזה.
אז מעל 25 אלף.
עכשיו, למה? רגע, למה אני מעלה את זה? כי אני לא אומרת שאף איש לא מת בעזה. אני לא באה לפרק כשם מפרק, אני אומרת חמאס משקר והכל בסדר והכל סבבה.
לא, חמאס משקר, זה בעיה, אפשר גם להגיד את זה. גם יותר מזה, אני אגיד לך, גם דובר צה"ל משקר, כל מיני, זה בדיוק העניין.
אבל לא כל הזמן.
לא, אבל אנחנו צריכים לדעת להפעיל שיקול דעת. אני כל מיני מדבר על זה על אנשים, זה נורא עצוב לי, כאילו, אני לא כל כך מאמין לדובר צה"ל. מצד שני, אני הרבה יותר מאמין לדובר צה"ל ממה שאני מאמין לערוץ טלגרם אנונימי שמופעל על ידי איש חמאס אנונימי. למה? כי פשוט הקומן סנס אומר לי שדוברים הם שקרנים, אבל חשבונות אנונימיים הם ממש פייק. פשוט ברמת הקומן סנס, כן? עכשיו, המציאות היא שכל ישראלי ניצב מול השאלה הזאת ושואל שאלה אחרת לגמרי, והיא האם זה טוב ליהודים או לא. ועכשיו, אם זה הפרספקטיבה שלך על הכל, אתה חלק מהבעיה. כי אתה, אז אתה תגיע לעמדה בסוף שאומרת, אז אני צריך לשאול את עומר, האם מתו 35 אלף איש או 30 אלף איש, או שזה, אתה במקום להגיד, לפי המספרים עכשיו מתו המון אנשים, כנראה יותר מ-25 אלף, כנראה זה כבר יותר מ-30, אולי כולם אנשי חבר, אני לא יודע, אבל אפשר לנסות לשאוף, לייצר רגדים בסיסיים של אמירות, ואני אגיד משהו נורא חשוב, שהן מיוחסות. זה גם בעבודת המודיעין וגם בעבודת העיתונאות, זה דבר נורא חשוב. מתו 130 אלף איש, לפי משרד הבריאות של חמאס. אין לי בעיה להגיד את זה ככה, אוקיי? וזה דבר ממש חשוב, זה בסדר גמור. ואת כישראלית, את לא צריכה רק, זאת אומרת, בכלל, אנחנו לא צריכים רק להיאבק על המסגור של הידע, כי בסופו של דבר, אתה בסוף תעבור פוליטיזציה גם של הידע שלך. אז בוא נהיה מושקעים במשהו אחר. עכשיו, האקסיומה הזאת, או ההנחה הזאת שישראלים לא צריכים להיות מושקעים באמת, היא נורא מפחידה בעיניי. זאת אומרת, אם האמת באמת לצידנו, ואני חושב שבהרבה מובנים, בהרבה מובנים, האמת, בהרבה מובנים לצידנו. לשם הדיון, אנחנו לא מדינה קולוניאליסטית, בקור שלנו.
אפשר להתווכח על הסאטלר קולוניאליזם, אבל אני מסכימה, אני גם לא חושבת.
אנחנו, לשם הדיון, אנחנו לא משקרים לגבי השואי, באמת היה אלימות מינית, באמת היה טבח, מוטרף, הרבה דברים הם אמת. השאלה זה אם אנחנו רבים עליהם, ואני חושב שהתשובה היא לא. אנחנו רבים באופן כללי על משהו יותר גדול, ואנחנו משתפים פעולה עם הכחשת העובדות בצד השני, ועסוקים בלעשות פוליטיזציה של ידע, במקום להיות חכמים לגבי זה שיש פוליטיקה לידע. וזה שתי דברים שונים, ואני חושב שאני ואת, מה שאנחנו רוצים גם להגיד לאנשים זה, הנה, בוא נהיה חכמים, בוא נהיה ביקורתיים, אנחנו יודעים שיש פוליטיקה של ידע, בוא נפעיל את השיקול דעת האינטלקטואלי שלנו, וזה לא בהכרח אומר להיות קונספירטיבי. זה הנקודה.
שאלה מעניינת, אני רוצה רגע לעבור נושא שכן חשוב לי שנדבר עליו, והוא איך כל הנושא הזה של משטרה, שהוא, בגלל שהשב"כ הוא גורם שיטור יותר פנימי, אז כאילו זה נחשב. זה קונספט די חדש, משטרה. קודם כל הנושא של השיטור נעשה על ידי הצבא. הבעיה עם צבא זה שהוא צבא, ושהוא שם אלף זין על חיים של אזרחים, כי זה משהו זה. כאילו, זה הקונספט, ככה הוא עובד, הכל טוב. ואז כשאתה שולח אותו לפרק הפגנות שקטות הלחם, אז הוא יורה במלא אנשים.
או להרביץ לאיגודים.
להרביץ לאיגודים זה שיפור. ואגב, אתה מדבר פה על סוכנות פינקטון.
זה הפרטה.
שזה אחד המשלבים. בארצות הברית זה
אקצת שונה. למרות שגם באנגליה רואים את זה בפיקי בליינדרס. זאת אומרת, יש גופים שיטוריים, נקרא לזה ככה, שהם בפירוש אנטי-יוניאנס.
זה שלב ביניים של סוכנות פינקטון. לא רלוונטי, לדיון שלי. יש איזשהו שלב שאנגליה, שהיא אחת המדינות הראשונות, מחליטה ללכת על המשטרה עכשיו היה להם מאוד מאוד חשוב לשפר את המערכת, כי לפני זה היה בנוי על you and cry system, שבאים...
מה? איזה קרי סיסטם?
You and cry.
אוקיי.
לראות ולצעוק.
אוקיי.
כן? שאם אתה רואה פשע מתבצע, אתה אמור לצעוק ולבצע מעצר אזרחי.
וואלה?
כן.
מדהים, לא ידעתי את זה.
שזה היה שלב מטומטם, כי אף אחד לא רצה לעשות את זה, לריב עם הביריון של העיר. למעשה אפילו לפי הגמרא, אתה לא יכול לשפוט בבית דין רבני, מישהו שידוע כהביריון של העיר, או כעשיר של העיר.
וואלה.
כן, אפילו היהודים עלו על זה שזה מדהים. רעיון לא מדהים. באיזשהו שלב יש מרשלים, שהם מקבלים צו משופט, שהוא גם סוג של עובד קבלן כזה של המדינה, שהכסף שלו אמור להגיע משוחד, של קייסים שמתנהלים בבית משפט, שבית משפט זה מין מוסד שהוא גם גר בו. אחד הגורמים הראשונים שהבין שזה בעיה, היה מחזאי. לא זוכרת את שמו, סלחו לי כולם. כתב מחזות סטירים, באיזשהו שלב סגרו לו את הקריירה, כי הוא הסטירי מדי, כרגיל, והפך להיות שופט. הוא הבין שכל הכסף שלו אמור להגיע משוחד, הוא לא היה בקטע. אז הוא ממש התחיל לשנות את כל המערכת, הוא התחיל להשיג סגנים, הוא התחיל, הוא הפסיק לקבל שוחד, כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט זה מתקדם, זאת אומרת, כל הרעיון נגיד של תג שם של שוטר, למה זה? כדי להבהיר שהוא אזרח, הוא לא חייב.
כן.
שוטר הוא לא, שוטר הוא אזרח. ומהבחינה הזאת היחס שלו הולך, הוא אחר.
100%. אזרח לאזרח אזרח.
מהמם. הטרוריזם קצת דפק לנו את זה.
יפה אמרת.
זה לא קרה סתם, אוקיי? זה לא שפתאום אנשים הם תאבי כוח מטבעם, וכל השוטרים רוצים לפוצץ מכות אזרחית. קרה משהו, אוקיי? בסופו של דבר, יש עלייה בחיי העיר, שזה אפילו יותר קיצוני, יש עלייה מסוימת בפשיעה בעקבות זה. יש טרוריסטים שהם גורמים, שמעוניינים לפרק את החברה.
כן, והם חצי אזרחים, חצי לא אזרחים.
בדיוק.
כן.
וזה מוביל להמון המון המון בעיות.
יפה, ממש יפה. בכלל הייתי אומר, רציתי לענות לך סביב משהו מאוד יפה שאמרת, שהוא נושא השם.
כן.
תחשבי איך שמות משחקים תפקיד משמעותי, בכלל גם בעבודת העיתונות. זאת אומרת, אני בעצם מפרסם מידע תחת שמי. אני גם מסמן את עצמי כבעצם חלק נקרא לזה סדר כוחות האזרחי, כמו שוטר, בזה שאני מזדהה בשמי עם הכוח שאני מפעיל, שהוא כוח מידתי, כן? אני אוסף מידע ומפרסם אותו, וזה בהנגדה באמת קצת לגוף המודיעין, שגם מייצר ידיעות, בתוך אוספים אינטל ויוצרים ידיעות מזה, והם לא מתפרסמות. זאת אומרת, במובן הזה יש שם, יש איזה קשר עמוק שם, והשאלה של השם והחשיפה היא נורא משמעותית, כי אני חושב שהגופי מודיעין האלה בדיוק לא מזדהים, והשוטר הוא בדיוק אם אני ואת צריכים למצוא כאילו דמות טובה להתחבר אליה בתוך המדינה, על פניו זה צריך להיות השוטר.
אמור להיות.
אמור להיות, כן.
אבל זה מוסד שהוא במקור יותר קהילתי. זאת אומרת, השוטר הוא יותר קהילתי.
בדיוק, קהילתי אזרחי.
והיום עברנו לפעילות שהיא יותר צחם. צוות חקירה ספציפי, זאת אומרת, אתה לא מכיר את השוטר הקהילתי. אגב, כשאני גדלתי, היה לנו שוטר קהילתי.
אני
מה לבית ספר, דבר איתנו.
אני מרגיש שבגלל שאני מניוג, וגם כאילו אני תמיד לא אהבתי שוטרים, וכאילו יש לזה משהו דפוק, כי השוטר יכול לסיים את החיים שלך, הוא יכול כאילו
כן.
להכניס אותך לכלא.
זה אגב וזה, יחסית וזה. פטנט חדש, בהתחלה, בכלל לא היה להם מקדחים. בכוונה, היה להם עלה, אגב במקור היה צו בתוך העלה, בגלל זה struck by awards.
די, מדהים.
כן. אבל זה כל הקטע, לשבור להם את הידיים והרגליים, אגב גם רבין. אוקיי, גם אצלו. זה בא להיות במקום לראות בהם.
כן,
זה אמור
כן,
להיות
כן.
שיפור, ואגב, אם אתה שואל אותי שיפור.
זה שאלה נורא מעניינת. אני חושב שבכלל, דרך נורא מעניינת לחשוב על זה, היא מושג האזרח, ומה מצופה מאזרח, ואיך עובדת אזרחות, כי אתה בעצם מין, הם אזרחים, וזה כוח שיטור אזרחי, שאמור להפעיל כוח שהוא, נגיד, אזרחי, אתה לא רוצה שיהיה להם באמת, כמו שאמר, טנק, נגיד, כולם מבינים שזה, נגיד, משטרה, לא צריכה פצצת אטום, לא צריכה מטוס, היא צריכה, כי הנמען שלה הוא כאילו אזרחים, ובכלל, האכיפה של חוקים. אם נקרא לזה 100, 150, 200 שנה האחרונות, באמת אנחנו רואים גם, ובכלל, כל עולם החוק נהיה נורא אניגמטי בשבילנו, אני ואת לא יכולים לקרוא את החוק יותר, אנחנו צריכים עורך דין.
יש לציין שזה מין עקומת בל, כי היה שלב שהחוק לחלוטין היה בלתי עיקרי, כי היה מיליון ורסיות, ואז יש שלב שיחדו את זה.
אני אומר, כאילו, מין, בפנטזיה של הנאות, אני ואת לא יכולים לביקורתים לגבי ספר החוקים, כי אנחנו יכולים לקרוא אותו כי הוא בשפה של משפטים, ובכלל שאתה הולך לבית משפט, אולי יש jury of your peers, אבל בסופו של דבר צריך fucking lawyer, ואם אתה שירה, אז הלואייר שלך יהיה יותר טוב מהלואייר ש... this court will appoint for you, כן?
כן, אבל כאן נכנס לתפקיד של העיתונות, בסופו של דבר יפה, התפקיד שלך הוא לגשר ביני לבין השפה המשפטית.
אני אומר בכלל, יש המון, המון בתוך המוסד אזרחות, יש המון אנשים שצריכים לפעול ופועלים לצדך, והשאלה מהו אזרחות טובה, היא שאלה נורא מעניינת, שבכלל אני מרגיש שנעלמה מהעולם, כי בעצם כאילו, כל היחס שלנו נגיד, חושבת על עיריות, כן? את לקוח של עירייה, כאילו, אני לא יודע איך זה בפתח תקווה, אבל אני לקוח של עיריית תל אביב, כן? זאת אומרת, אני משלם להם כסף בדמות ארנונה ודוחות, ובתמורה לזה אני מקבל מדרחובים, ואנשים שלא מתל אביב מקבלים דוחות, עוד יותר דוחות. ולמה אני אומר?
פתח תקווה אנשים קצת יותר מעורבים מזה.
אז בתל אביב אנחנו פחות, זה כאילו, יש חוויה, בכלל, יש המון חברות, כאילו, העירייה מאוד מופרטת, בקטע גם כאילו קול, זה גם עובד, כן?
כן, זה העניין שזה עובד.
זה עובד רצח, את יודעת למה זה עובד? כי פשוט תל אביב, filthy fucking rich. כן, אבל זה, אני אומר, זה נהיה יחס מאוד קפיטליסטי, כן? מאוד, לא יחס של מעורבות אזרחית. ויש שאלה היום, אני חושב, פוליטית, מאוד עולה למה היא מעורבות אזרחית, כי בסופו של דבר, את שאלת אותי על הסברה ועל דברים כאלה, גם כי אנחנו מגלים, פה 7 באוקטובר, שרוב האנשים הצעירים חושבים ש... מעורבות פוליטית, זה writing shit online, ואיכשהו, נגיד, נהיה פוליטי, נהיה אקט פוליטי, להכחיש את זה שהיה תקיפות מיניות בשביל אוקטובר, לדוגמה.
הגעת לחלק שנורא מעניין אותי.
יאללה.
הדשה של פוקו,
וואו, אוקיי, זה היה...
תקשיב, פוקו.
זה שמע כמו רומן.
תקשיב, פוקו.
הדשה של פוקו.
מישל פוקו.
אמרת שיש לך מאזינים צעירים, יודעים איזה פוקו, ככה?
בטח, תולדות השיגעון בעידן התבונה, מקשיבים להם, מקשיבים כזה קל. מישל פוקו גם נחשב קרי, ידוע, ידוע. לא, מקשיבים לי כדי לגלות על הדברים האלה. בסופו של דבר, מישל פוקו, מה שהוא הציג
לה... יש לי בדיחה קוראת שאני לא יכול לחשוף את הפרטים, אבל יש מישהו בישראל שטוען שהוא קיבל מציצה מפוקו.
שווה. אני כבר אסביר את כל הדרכים שבהם האיש הזה צריך להרגיש רע עם עצמו, אבל בואו נקשיב. אז מישל פוקו, דיבר הרבה על קונסטרקטים חברתיים, על ממסדים, על כל המקומות שבהם החברה שלנו ממשטרת אותנו. סליחה, והיה לו קטע מאוד ספציפי, קורבן ומקרבן. אוקיי? כל התפיסת העולם שלו היא מאוד מאוד נכנסת תחת הזווית הזאת.
היא עסקה בכוח, בהפעלת כוח.
בהפעלת כוח, בתפיסה כביכול מרקסיסטית, אבל בעיניי היא עושה דה-הומניזציה מטורפת, מטורפת, כי בעצם היא טוב ורע במובן הכי שמרני שיש, הכי שמרני שיש. זה שמפעיל כוח הוא רע, זה שמופעל עליו כוח הוא טוב, ויש אחד כזה בכל פעם, אוקיי?
יו, אני כוח לא מסכים, בסדר.
רגע, תן לי לדבר, נדבר, נדבר. עכשיו, התפיסה הזאת, שהיא כביכול באה להגיד, תקשיב, בן אדם, יש לך פריבילגיות, יש לך אחריות. אתה צריך לעשות דברים בעולם, כאילו, זה שאתה בן אדם עם הכוח, זה לא סתם. אפילו במובן, שוב, קלוויניסטי, אלוהים,
נכון.
אלוהים נדע לך את הכוח, נכון. כדי שתעשה פאקינג משהו בעולם הזה, ותשנה ותעשה שיהיה יותר טוב למוחלשים. הבעיה, שלפוקו בסופו של דבר, במקום להרחיב את היריעה, הוא פשוט הפך את כל תמונת העולם.
הוא בעינייך הבייס לפוסט מודרניות, זה הבייס להיפוך הזה?
אני חושבת...
כאילו, היפוך בין מה למה?
אני בין...
במציאות לדימוי שלה?
בין הלבן הוא הטוב לשחור הוא הרע, עכשיו זה השחור הוא הטוב והלבן הוא הרע. אוקיי, הפכת לקורבן, שנייה, לקורבן מגיע להיות קורבן, לקורבן מגיע הכל, ויש לו זכות להתנגד בכל רמה, כי הוא קורבן. זה מגיע לשיא, בתקופה שהוא בבקר באיראן, ופוגש את חומייני, שהוא כאילו היה מאוד מקורב להרבה ארגוני שמאל, גם ארגונים פמיניסטיים. סליחה, זה הורג אותי. והוא אמר שקרל מרקס אמנם אמר שדת היא אופיום להמונים, אבל השיעה יוצא דופן כי היא מניעה לפעילות פוליטית ולכן היא שונה. שזה באמת אוריינטליזם ברמה הכי
צודקת.
בסיסית.
צודקת, מה
נגיד. ודוחה. מה שבא לי, מה מעצבן אותי בפוקו? במקום להרחיב לנו את העירייה, הוא צמצם והפך אותה, וזה דה-הומניסטי, בטירוף, בטירוף.
אבל יש איזה מרחק בין המרקסיזם לבין הפסיכולוגיה שצריך לגשר אליו, ופוקו מצליח לגשר בדיוק כמו אלטוסר, בדיוק כמו לקאם, בדיוק כמו, כאילו, מצליח לתת שם איזה גשר שהוא נורא 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 משמעותי, שזה להגיד, בסופו של דבר, לצד מבנה הכוח ומצד המבנה הכלכליים, יש גם מבנה כוח שהם שקופים, זאת אומרת, אין להם משמעות מטריאלית, אבל הם כן פועלים עלינו. ונגיד, התובנה הפוקויאנית שאומרת, מה שאתה לומד בבית ספר זה לא שום תוכן, זה פשוט לשבת בכיתה, ולהסתכל על מישהו אחד, ולהבין סמכות, ולהבין מבנה סמכות, זה לא נורא נכון, והתיעוד שלו...
גם נכון.
הוא גם נכון, 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 נכון. והתיעוד שלו, נגיד, היווצרות הכיתה, במקביל להיווצרות הקליניקה, והבית חולים, והמדינה, בכלל, כגורם שמתחיל להסדיר, מהו להיות בן אדם, ולהסדיר את ההעסות של הבן אדם, ולא לאפשר לעולם להיות מין שיט שואו, כאילו יש חוק חינוך, ויש חוק בריאות, וכל מיני דברים כאלה, והמעקב אחרי הדברים כאלה, במקביל לעליית הבתי כלא והמשטרה, הוא מאוד מדויק, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, יש המון, יש כאילו מין קשר בין, נגיד, טעם, זה הכי קורני להגיד את זה, אבל זה הדוגמה הכי קלאסית, בין מחלות נפש לפשיעה בהתחלה, זאת אומרת, חושבים על פשיעה בהתחלה כסוג של מחלת נפש, זאת אומרת, לפני שאנחנו לומדים לפרום את הדברים הדברים האלה. אז פוקו צודק בהקשר של הכוח, את צודקת ב-100% תרבותית לאן זה הלך, כמו שסארט, אני יודע להגיד שכאילו הפטיש שלו עם המאויזם היה מאוד בעייתי, כי מאו היה פסיכופת, אבל זה בדיוק מה שכוח קשה להבין בג'ון לקרה. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם היום שהוא פוסט מלחמה קרה, אנחנו לא מבינים שהיה עולם שבאמת השמאלנות, הקונוטציה שלה לא הייתה כאילו מין ווק, או מין לאוב ערבים, היא הייתה סטליניזם, וכאילו כן. שקרים, זה בכלל, אחת מהטענות שלי זה שהשקרים נהיה תכונה ימנית ב-20 שנה האחרונות. ב-90s, כאילו עד המלחמה הקרה, עולם השקרים והפייק ניוז היה עולם של השמאל.
אבל זה עבר תמורה, כי בסופו של דבר השמאל עכשיו מואשם בצביעות.
100%, בדיוק, שזה בדיוק, על בול, אותו משקל. בול, 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 100%, בדיוק, זה הטענה.
אוקיי, כיתה, רעיון מעולה, בוא נדבר על כיתה. כי כיתה בעצם מה, היא מיישרת קו. ברמה העקרונית היא באה ליישר קו בין אוכלוסיות שונות, הם כולם מקבלים את אותה מערכת השכלה, ההשכלה הממלכתית, אוקיי? באיזשהו שלב אפילו יש זרם, איזה יופי, מקבל גם השכלה ממלכתית וגם השכלה יותר לוקלית, יותר מדהים. אוריינות, פתאום יש להם יודעים לקרוא, זה דבר מטורף, הם יכולים לפתח את הידע. עכשיו יש גם אוריינות דיגיטלית, יודעים לחפש בגוגל.
עכשיו יש טעם להוציא עיתון, כולם יודעים לקרוא.
מדהים, וגם כולם יודעים לקרוא פרופגנדה.
100%.
משהו שהם לא יכלו, למשל, בצפון קוריאה, זה 99.9 או משהו כזה,
אחוז האוריינות. זה עובד בעיני נקודה ממש חשובה בעיניי, וכאילו שהיא משמעותית גם בקריירה שלי וגם בעבודה שאני עושה בפודקאסטים. טכנולוגיה, אף טכנולוגיה, ועצם ההתפתחות הטכנולוגיה, היא לא טובה או רעה. זאת אומרת, כל דבר בא עם יתרונות וחסרונות. כמו שג'ון לקרה מלמד אותנו, כמו שאנחנו רואים בסלואו הורסס, עם אותו כלים, אנשים יכולים לעשות דברים טובים או רעים. הדוגמה הכי יפה לזה היא עט. זה דוגמה מפגרת, אבל היא דוגמה מדהימה. עט זה טכנולוגיה מרהיבה, ואני יכול לתקור אותך בעין, או לכתוב שיר אהבה. אני יכול לכתוב עיתונאות מדהימה, או שאני יכול לכתוב שקרים וגסויות. באמת, או להפיץ שמועות ולפגוע באנשים. עם אותו טכנולוגיה, וזה נכון לגבי מחשבים ואייפונים ואינטרנט, ונכון לגבי פגסוס שפורצת לאייפונים. זה נכון לגבי כל טכנולוגיה באשר היא. כל דבר הוא יכול להיות טוב או רע. השאלה היא,
לא טוב או רע. גם וגם.
גם וגם, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שאלף החוסר יכולת לקבל גם וגם הזה, הוא בעיניי כמה דברים מדקים היום שיש בעולם. כן. וברמה יותר זה, הנה, גם בדיוק ברמה של השיחה הזאת, זאת אומרת, גם המשמוע של הכיתה או ההפעלה של כוח באופן כללי, הוא גם וגם, זה גם בסדר. כאילו, את גם רוצה בסופו של דבר...
אתה גם צריך את הבייביסיטר הזה, כי מישהו צריך ללכת לעבודה ולתחזק את החברה הזאת, ולשלם מיסים כדי שיהיה לו תשתיות.
כן, ואת כן רוצה שכולם ילמדו לקרוא באותו רמה.
כן.
באמת, ואת רוצה שיהיה טיפת חלב. את רוצה טיפת חלב, את רוצה שיהיה אנשים שמישהו יצטרך לבדוק שאת מאכילה את הילד. כן. באיזה קאטינג פוינט מסוים. כן, ואת השיר שגם את השיר וגם את העני, את צריך שכולם ילמדו איזה קור של שיט. זה אחלה דבר, גם וגם, כן.
העולם הוא מקום נוראי ושווה להילחם עליו. פחות או יותר הדבר. מאיזה סרט זה? לעזאזל.
את יודעת שמשהו מצחיק
איך אמריקן ביוטי?
אחד מהקווים האתיים המעניינים שעולים מ-Slow Horses, היא התענגות החושים. כאילו ג'קסון לאם, הוא כל היום מפליץ. הוא דמות נורא גסה, והוא מפליץ ושוטה.
משחק מרהיב, אגב.
מדהים, מדהים. פשוט תפקיד מדהים. גרי אולמן, וזה מוצג שם כ... כאילו, זה נורא מרומז, ומוצג שם כהנגדה לאפטייטיות הבריטית, שאי אפשר להגיד אותה כמשהו חוץ מחור תחת מקובץ. כאילו, הם כולם בחליפות, והם אפטייט, ונראה שלא נוח להם, וכאילו, ההצלחה של המרגלים הפיין, שכאילו, מי שלא בסלואו הורסס, נראית מאוד לא כיפית. וג'קסון להם נהנה בחיים, כאילו, שוטה, הוא מחרבן, והוא דופק אוכל סיני, כמו חזיר, כאילו, ויש בזה משהו קצת יפה.
אני קראתי את זה אחרת לגמרי, אני קראתי את זה כוויתור.
בטח.
כי פשוט ויתור להשתתף בכל הקונספט, אמלט ניתק לך את האוזן.
לא חושב, לא נשמע.
זה כלב מצבן.
יש פה פאג מדהים ש...
כן, פאג מאוד מאוד חמוד שאוהב להשתתף בפודקאסט ובוח.
למשוך קבלים.
למשוך קבלים, הוא עושה את זה הרבה בפרקים. חזרה לפרנטה שלי. הוא כאילו באיזשהו מקום ויתר על השתתפות בכל הנושא הזה של חברה. הרי כסוכן, אני בטוחה שהוא עבר, במובן של פסינג הרבה יותר טוב, כאילו, בסופו של דבר צריך להסתדר עם אנשים, באיזו שירמה, הוא ידע להתחזות, אוקיי? אין, כיום נראה שהוא פשוט ויתר על המושג הזה של התחזות, ויש לו מיליון ואחד כלים אחרים.
כזה לג'נד. אז המערכת כבר חייבת לו.
לא רק המערכת, אתה רואה שכאילו יש לו הרבה יותר כלים שהוא יכול לפצות על זה. זאת אומרת, כל מיני טריקים
בדיוק,
קטנים.
בדיוק, הוא ויתר. במובן הזה, נורא מעניין בהקשר של מה שאת אומרת על פוקו, הוא בדיוק הילד הרע. זאת אומרת, הוא מסמן את החוסר משמוע. הוא לא מוכן לשחק לפי החוקים המשמעתיים של פוקו. במובן אחרי, הוא מפליץ, לדוגמה, בחברה, שזה אחד מהדברים שלו לומד לעשות לו בבית ספר.
או לאכול מגעיל.
או לאכול מגעיל, בדיוק. או לדבר בצורה שהיא באמת, זאת אומרת, הוא יורד עליהם, זה קומי כמו ה...
האוס.
כן, אבל זה אפילו מזכיר יותר את ה-In the Thick of It, וכל התרבות, כל הבריטי הפוליטי הזה של, איך הוא נקרא, סקרמוצ'י, מה השם של הבן אדם הזה? ארמנדו נוצ'י, איך הוא נקרא?
זה נשמע ספציפי מדי מקדש המידע.
לא, אתה מכירה In the Thick of It and In the Loop, זה סדרות בריטיות מדהימות, שאז עשו סרט שנקרא In the Loop.
אני מרגישה כמו סבא שלי
עכשיו. ארמנדו אנוצ'י, הוא גם מי שעשה את ויפ.
אוקיי, 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 אוקיי. Okay.
והוא מדהים, אז יש לו סדרה פוליטיקה כן. שנקראת In the Thick of It, שזה על, זה על הדובר של שר התחבורה הבריטית, וזה על העולב של הפוליטיקה הבריטית, סדרה קוראת מצחוק מדהימה.
פולישוק.
בדיוק, הסדרה של פולישוק מבושת סלם, 100%, ומי שמשחק שם כאילו, את הדמות של הדובר, של היועץ הסתרים המרושע, כאילו של הדמות שמבוססת על דל יניב, במקור לכאורה, היא כאילו מין, זה רק אלבונות מהדברים הולכים, הכי מעליבים, נגיד, הוא אומר למישהו, זה שורה איקונית, הוא אומר, you're as useless as a marzipan dildo. זה, הוא אומר לאנשים דברים, פשוט...
שמע כמו UTI.
זה, כן, בדיוק. אבל זה, עכשיו, ג'קסון להם הוא אותו דבר, הוא יורד עליהם ברמה שהיא באמת אכזרית, וזה אחד מהנגדות המעניינות שיש בסדרה, אבל הוא באמת, הוא קצת האוברמנש הזה גם, כאילו, מין, הוא מעבר לטוב ולרע במובן האמיתי, ובגלל זה הוא הכי טוב, כי הוא משתמש בכוח שלו לטוב. זה דבר מדהים. הוא שומר על הצוות שלו, למרות שהם אנשים אפסים. לדוגמה, הוא לא שומר להם למרות שהם טובים. זאת אומרת, כי הוא פשוט נאמן. וזה מדהים במובן הזה.
מעניין שראית את האוברמנש, כי אוברמנש וביון באיזושהי רמה, זה כאילו עובד, כאילו אתה מעל החברה יכול לעשות הכל, יש לך ערכים נעלים יותר, לכן מותר לך. כן, אמרתי לך אוזניות פח.
יש לי גם אוזניים נורא בלוטות.
לא, לא, הם פח לכולם, כולם שונאים אותם.
הם יפות אבל.
זולות, זה היתרון של...
נראות סטייליש.
אוברמנש הוא בדיוק רעיון פילוסופי שקצת פירק לנו את החברה, ובקצת אני מתכוונת הרבה. לא סתם כל מיני ארגונים פשיסטים, אגב, לא רק פשיסטים, גם שמאלנים, קיצוניים, מזדהים עם האירוע הזה של אוברמנש. בעצם אוברמנש מה הוא בא ואומר, יש איזה רמה שאתה יכול, כמו בקאט, להגיע לאיזה דרגה של עילוי רוחני, שבה you unlocked everything, מותר לך הכל, אתה מעל זה.
כן, אילון מאסק וייב, המנכ״ל, אני קצת יש לי, אני מודה שמאז שאני הייתי עיתונאי תחקירים, וכאילו התחיל קצת ללכת לי, ולפני שנה וחצי הייתי מעורב בתחקיר פסיכי, שכן עשיתי undercover בשבילו.
קול.
כן, זה היה ממש קול, והוא ממש הצליח, כאילו זה היה ממש טירוף, גילינו בעצם שיש אנשים שממש מוכרים פייק ניוז כשירות, ומשבשים בחירות, כן, כביזנס, תחקיר מדהים שהוביל גור מגידו.
גגלו.
כן, צוות חורכה, סוכני הקאוס ממודיעין, דבר פשוט מדהים. אז גם לי קצת יש, אני נגוע קצת באתיקת אוברמנש הזה, כי גם, זה בדיוק העניין שכם כעיתונאי, אתה באמת כאילו מין, אתה קצת כמו איש מודיעין, אתה אוסף מין מידע, ואז אתה אוסף את זה ביחד לכדי סיפור, ואתה מפרסם אותו בהנחה והוא עומד בסטנדרטים העיתונאיים, זאת אומרת שהוא באמת אמיתי, או מיוחס באופן מספיק מגובה, שזה יעמוד בסטנדרטים, דרך כלל לא משפטיים, זאת אומרת, סטנדרטים עיתונאיים שהם הרבה מעבר לסטנדרטים עיתונאיים, משפטיים, ואתה מרגיש מאוד חזק. זאת אומרת, יש בעבודה שלי גם הרבה פגיעה. זה שאני מנסה לכתוב על דברים שהם חשובים, ואתה גם יכול לפגוע באנשים במובן אפילו אם זה טוב, כן? זאת אומרת, אפילו אתה חושף שחיתות, כן? זאת אומרת, זאת אומרת, זה מוביל למשפט, או מוביל לחקירה, או מוביל whatever, כן? וזה גם דברים קשים.
כן, יש כאן איזה ניסיון מעניין להתמודד עם האגו טריפ, שזה מבחינה פילוסופית. אבל מה שמעניין בעיניי זה שבסופו של דבר, אם אני שואלת את עצמי, מגי, מבחינת התפיסה שלי על הנושא, אתה פונקציונר. אתה פונקציונר בחברה שלנו. זאת אומרת, חברה, הדבר הזה שאנחנו בונים, הציביליזציה, הדבר המדהים הזה, שאם הוא יתפרק, הלך על כולנו.
כן, בכלל, זה האגוטריפ, יש לי זכות לשחק תפקיד.
בדיוק. אבל בסופו של דבר זה בורג לא במובן הרע.
נכון.
צריך את הפאקינג בורג הזה. זה מנגנון שלם, והוא עובד, ואנחנו חיים ממנו.
בהמון צניעות ואין ואני אגיד שזה באמת חלק ממה שכוח מלחיץ אותי, או שאני חושב גם הרבה עיתונאים, זה, אתה מרגיש שזה הזדמנות. זאת אומרת, נותנים לך את ההזדמנות לכתוב על דברים שהם חשובים, יש לזה חוקים מאוד מוגדרים, שאני לא חוטב, זה לא שירה, כן? אבל יש לי בעצם את הזכות, עכשיו, זאת אומרת, זה גם העבודה שלי, כן? זה חשוב שאני לא חושב את זה יותר מדי כזכות, אבל כן, זאת אומרת, יש לך את תשומת לב של אנשים, והשאלה זה מה אתה עושה עם הכוח שלך, כן? ואני חושב שבכלל זה בעיניי יושב על שאלה מגדרית מעניינת. אני כגבר מרגיש שזו שאלה שהרבה גברים צריכים לתת עליה את הדעת. מה אתה עושה עם הכוח שלך? זאת אומרת, אנחנו חזקים בעולם, בעיקר גברים לבנים, זה באמת נכון, והשאלה זה מה אתה עושה עם הכוח שלך, ואת צודקת, אני מאוד בר מזל שיש לי פונקציה. זאת אומרת, אני יודע מה אני אמור לעשות עם הכוח שלי. אני אמור לריב על זכות הציבור לדעת בתחום של טכנולוגיה, סייבר, השפעה, כי זה חלק חשוב שאנשים יבינו את זה.
זה כרגע בעיניי החלק הכי מסוכן והכי חשוב. מבחינת כל הציר המערבי. אם אנחנו נקרוס, זה יהיה בגלל זה.
נכון.
טוב, אנחנו לקראת, אנחנו בסוף, חד משמעית בסוף. אז כל מה שעושים בסוף זה נפרדים מדברים שאנחנו לא אוהבים שיש להם איזושהי רמה של קשר. אז אני אומרת, בוא ניפרד כל אחד מאיזה טרופ שקשור לריגול שאנחנו לא אוהבים.
אהבתי מאוד, אוקיי.
אז אני רוצה להיפרד מלשכב עם נשים. כדי
לא חושב שיש את זה. עם
אשתו של השגריר.
יש את זה בעצם מלא, כן.
לא רק שיש את זה מלא, יש את זה גם במציאות. כאילו, למרות שכביכול הם לא יכולים לתת את ההוראה הזאת למיטב הבנתי, יש סוכנים שבאופן עצמאי הולכים על זה. אז אני רוצה להיפרד מהטרופ הזה.
אני...
תפסיק לשכב עם אשתו של השגריר. השגריר צריך אותה.
וואו, ממש מעניין. אני חושב שהטרופ שאני הייתי שמח לוותר עליו, וזה גם אני קצת לא אוהב את זה בזה, זה הנפו בייבי. זאת אומרת, תמיד יש את הכאילו, הבן של המקושר, כל הדבר הזה, יש בזה משהו נורא 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 שחוק, זה כאילו דוגמה קצת לא כאילו, אולי קצת לא מעניינת, פשוט אני מרגיש שזה הדבר שכאילו מין, הכי אין לי כוח אליו, ובכלל גם היום יש מלא דיבור על זה.
כן, זה אגב יושב בדיוק על הדשא של פוקו.
תרדו מהפריבילגיה ותעסקו יותר במה אנשים עושים מהפריבילגיות שלהם.
יותר במעשים, פחות בקופסאות שאתה מנסה לחלק את עצמך אליהן.
ממש כך.
אז אני הייתי מגי.
אני הייתי עומר.
ואנחנו היינו מרשם לבינג' פלוס עומר, יאללה ביי.